אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים.
שלום לכם, בארצות הברית יותר מ-600 טיסות בוטלו, מרביתן בפלורידה עקב התקרבות הסופה, סופת ההוריקן דוריאן. התקרבות הסופה לחופים. ממרכז ההוריקנים הלאומי בארצות הברית הודיעו הלילה שההוריקן דוריאן היא סופה שעדיין מוגדרת כמסכנת חיים, היא תחת הקטגוריה 5, עם רוחות של 295 קילומטרים לשעה. מושל קרוליינה הדרומית הורה הלילה על פינוי חובה של כלל האזרחים השוהים באזור קו החוף בכל החופים במדינה. כ-830,000 איש יפונו, הפינוי ייכנס לתוקף היום ב-12 בצהריים לפי השעון המקומי, אנחנו נעדכן. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן פרופסור משה צימרמן, מומחה להיסטוריה גרמנית מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, כי בימים אלה מציינים 80 שנה למלחמת העולם השנייה שהחלה ב-1 בספטמבר 1939 עם פלישת גרמניה הנאצית לפולין. אנחנו כמובן מכירים את המלחמה הזו טוב, מן הסתם אתם ודאי יודעים שבמהלך מלחמת העולם השנייה התרחשה גם השואה או רצח עם שבו נרצחו על ידי הנאצים ועוזריהם 6 מיליוני יהודים ועוד רבים אחרים. אנחנו נדבר כאן בין היתר על מנהיג גרמניה או מנהיג המפלגה הנאצית דאז, הצורר המפלצתי, היטלר. ונעסוק בעוד עניינים. האם יש חיים בירח של צדק אירופה? תשובה לשאלה הזו נקבל בעתיד הלא מאוד רחוק. נאסא אישרה את משימת אירופה קליפר, רכב חלל שיחפש חיים או סימני חיים בירח אירופה, אחד הירחים של כוכב הלכת צדק, אגב ירח שידוע במעטה הקרח שלו, המשימה תצא לפועל ב-2025, מיד נרחיב. וגם, האם בקרוב האוקיינוסים ישטפו את הרי החוף ויטביעו את כולנו? ההתחממות הגלובלית עשויה לערער את יציבות הסביבה הימית ולגרום להצפת הרי חוף ברחבי העולם, כך עולה מטיוטת דוח של האום, יד נרחיב בעניין הזה. וגם, בעוד 30 שנה החקלאות העולמית תצטרך להאכיל 10 מיליארדי בני אדם, וכל זה תוך מינימום פגיעה בסביבה. ואיך עושים את זה? אנחנו נכיר כאן קור ביולוגי לגידול עצות. וגם, האם הרופא טעה במרשם שהוא נתן לכם? אין מה לדאוג, הבינה המלאכותית תתקן את העניין. פיתוח ישראלי, מערכת מבוססת בינה מלאכותית שמונעת טעויות במרשמים של רופאים, ומתברר שיש הרבה כאלה. מדוע אנשים לא החלטיים? ההתנהגות הלא עקבית שלנו מוסברת בחלקה על ידי מה שהמוח שלנו עושה כשאנחנו לא עושים כלום מיד. גם זה, העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדר לויקר, המפיקו אבי שמי, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון חדש של כאן וגם בספוטיפיי. אז אנחנו עוברים למלחמת העולם השנייה, 1 בספטמבר 1939. נמצא איתנו כאן פרופסור משה צימרמן, מומחה להיסטוריה גרמנית מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. איך הכל התחיל? איך הגרמנים התחילו להילחם בעולם? כמעט בכל העולם. מה האינטרס? מה הם רצו?
כמו הרבה פעמים, לקחו להם שטח, הם רצו אותו בחזרה. במלחמת העולם הראשונה הם הפסידו. הם הפסידו שטח גרמני לפולין. הם רצו לכבוש אותו בחזרה או לקבל אותו בחזרה. היטלר העדיף מלחמה על מסע ומתן, וכך הוא התחיל את המלחמה.
מה היה הטריגר? אבל מדוע דווקא ב-1 בספטמבר 1939? אוקיי, לקחו לי, אז מתי אני...
זה נכון, אתה שואל למה זה לקח 20 שנה. קודם כל היה צריך לחכות עד שאחד כמו היטלר יעלה לשלטון. וזה קרה 14 שנה אחרי סוף מלחמת העולם הראשונה. דבר שני, הוא היה צריך להכין את הקרקע למלחמה נגד פולין, שבה גרמניה תהיה במצב טוב. מה זה מצב טוב? שהיא תהיה מוכנה מבחינה צבאית, בשביל זה הייתה צריכה להתחמש. היא צריכה להיות מובטחת מבחינה דיפלומטית, שלא יתנפלו עליה גם אחרים, כך שהיא תוכל להתנפל רק על פולין. לצורך זה חיכו עד 1939. עכשיו אפשר כמובן לשאול למה ב-1 בספטמבר.
כן.
נכון, הם תכננו את זה ל-25 באוגוסט. אבל בגלל מסע ומתן שעדיין התנהל עם האנגלים, דחו את זה בכמה ימים. אבל הדחייה לא הייתה מהותית, וב-1 בספטמבר הם פלשו.
נשמע שהשבה של שטח כבוש, אוקיי, אולי את זה אפשר להבין, אבל המלחמה הייתה קצת מעבר, וגם תוך כדי ניצול ציני את המלחמה לרצח עם שאנחנו מכירים טוב מדי. זאת אומרת, החגיגה במרכאות כמובן הייתה גדולה הרבה יותר מהשבת שטח כבוש.
הידיעה שלנו היא ידיעה בדיעבד. אנחנו יודעים היום שהייתה מלחמת העולם השנייה. ב-1 בספטמבר 1939 עדיין לא ידעו א' איזה מלחמת העולם או מלחמת העולם השנייה. המלחמה נראתה פורצת רק בגלל הסיפור של פולין. והיו כאלה שחשבו שבזה זה גם ייגמר. מלחמות מקומיות יש כל מיני, כמו נניח אוקראינה נגד רוסיה בימים שלנו.
אבל הגרמנים, הנאצים תכננו שזאת תהיה מלחמה הרבה יותר רחבה דאז, או שגם הם לא ידעו?
אנחנו מדברים היום על היטלר, והיטלר באמת זה מה שהוא חשב. דהיינו, הוא ידע שכאשר כובשים את פולין, או מחלקים את פולין בין רוסיה, ברית המועצות וגרמניה, לא נגמר הסיפור. כי במערב יש מדינות אחרות שעוינות לגרמניה, צרפת ואנגליה, וצריך להילחם בהן. ולפי התוכנית של היטלר, גם ברית המועצות הייתה מדינה שצריך להילחם בה, כי צריך לכבוש שטחים של ברית המועצות כדי לקבל קרקע שעליה אפשר יהיה לגדל את המוצרים בשביל גרמניה. הקיצור, להיטלר, כאשר התחילה המלחמה ב-1 בספטמבר 39, היה ברור שהוא לא הולך לנוח אחרי המלחמה נגד פולין, אלא שהוא צריך להמשיך הלאה והלאה. הייתה לו תוכנית גדולה.
אז בוא נדבר באמת על האדם הזה שממשיך לרתק מיליוני אנשים ברחבי העולם, אולי כי הוא המפלצת האולטימטיבית או הצורר האולטימטיבי. יש פאנץ' ידוע על הבימות בארצות הברית, שכל סוף שבוע בערוץ ההיסטוריה הוא סוף שבוע נאצים. יש משהו בנאציזם שמרתק את הציבור, וודאי בדמות של הרע האולטימטיבי, היטלר. איך הגיע אדם כזה חסר השכלה למעמד כזה?
זאת באמת חידה, ולכן בגלל שזאת חידה כל כך גדולה מתעסקים בה. דבר שני, החידה הזאת הצליחה למתג את עצמה בצורה יוצאת מן הכלל כבר מההתחלה. אתה לא צריך לצייר את היטלר, אתה צריך לצייר שפם קטן שחור ותסרוקת שנמצאת באלכסון על המצח מצד ימין לצד שמאל. בדרך כלל הפסוקת בשערות שלנו נמצאת בצד השני. מספיק את הדבר הזה, וזה היה כבר בזמנו. היטלר הפך את עצמו מהר מאוד למותג.
טוב, אתה משתמש באמת במושגים מתחום השיווק והפרסום, לא סתם.
היטלר היה מותג לשיווק, הוא היה מודע לזה בעצמו, הסביבה שלו, שר התעמולה גבלס, היו מודעים לזה, והם מכרו את זה בזמנו, והם הצליחו לעשות משהו שבדרך כלל לא קורה, להשאיר את זה גם מעבר לזמן, דהיינו גם לעתיד לבוא, הדמות הזאת של היטלר היא נשארה מאורגנת בזיכרון שלנו. חוץ מזה, מה שהצליחה לעשות, לערב את כל העולם במלחמה ענקית, מלחמה שהיא מלחמת השמדה נוראית, זה דבר שכמוהו לא היה, ואז צריך להוסיף לזה דבר נוסף. אילו היה היטלר בא מאיזה ארץ שקוראים לה מפגרת, נניח רוסיה, ברית המועצות, או אם הוא היה משהו מסוג הטטרים, החידה לא הייתה כל כך גדולה, אבל הוא בא וייצג את האומה שנחשבה אומת התרבות מספר אחת, גרמניה. ולכן החידה הזאת היא כל כך גדולה. חידה כזאת עם מיתוג כל כך מסודר, כל כך מוצלח, היא הופכת להיות לנושא שדנים ודשים בו כל הזמן. זה לא רק בארצות הברית שאתה עוסק או רואה את הדמות הזאת של היטלר, גם במקומות אחרים, גם אצלנו. אם אתה רוצה לקלל מישהו, או אתה רוצה להשוות השוואה היסטורית, תמיד הראשון שעולה בראש הוא היטלר, שלא לדבר על הגרמנים עצמם, שבשבילם הדמות הזאת היא דמות מפתח, היא מנחה אותם עד היום בדרך השלילית, לומר, לא ככה אנחנו צריכים לנהוג.
זה ודאי מסקרן. איך הוא הגיע לפוליטיקה? רבים יודעים שהוא היה צייר כושל בתחילת דרכו. איך אדם כזה מגיע לעסוק בפוליטיקה?
הוא כתב בספר שהוא חיבר ב-1924-25, Mein Kampf, ספר שכל אחד בעצם מכיר. הוא כתב, אני החלטתי להיות פוליטיקאי כאשר הפסדנו את המלחמה העולמית הראשונה. דיין הוא ראה שהמדינה הולכת לאבדון, ואז הוא אמר, אני צריך לעשות את זה, אני צריך להפוך לפוליטיקאי. זה התיאור שלו. אנחנו יודעים איך הוא הגיע לתוך הפוליטיקה. הוא היה בסך הכל בתוך יחידה צבאית שבתוכה הוא היה אחראי על מעקב אחרי התעמולה של מפלגות אחרות. כך הוא למד את המפלגות האחרות, והחליט שהוא מצטרף לאחת המפלגות, או שלחו אותו להצטרף לאחת המפלגות כדי לרגל אחריה, והוא הפך להיות המנהיג של המפלגה הזאת. הוא החליט, אני ממנף את זה כדי לעשות את עצמי פוליטיקאי, והיכולת שלו באמת בתור פוליטיקאי התגלתה מאוד מוקדם.
עכשיו, שאלת השאלות היא איך עם שלם נוהר אחרי דמות כזו? אני מבין שהוא היה חזק במיתוג, אבל עם כל הכבוד, הערכים שהוא ניסה למכור, או שהוא מחר, הם לא ערכים קלים לעיכול, אני משער. או שדווקא כן עבור העם הגרמני.
הסוד שלו הוא הסוד של כל הפופוליסטים, ולכן גם מעניין לעקוב אחריו היום, למרות שהוא כבר מת מזמן. אתה תמיד שואל את השאלה, מה הופך איזה בן אדם בינוני לפוליטיקאי מצליח, אדם שאתה לא היית אומר שהוא הגאון הכי גדול בעולם. היום הרבה שואלים את השאלה הזאת לגבי טראמפ, וההשוואה בין טראמפ להיטלר בנושא הזה, היא השוואה במקומה. הוא פונה לאותם דברים
כמובן,
שנמצאים...
כמובן, רק למען המאזינים והמאזינות שעכשיו כועסים, לא מדובר חלילה בהשוואה מלבד הנקודה הזו.
אמרתי לעניין הזה, כן, לעניין הזה, אנחנו מדברים ברור, על כן. פופוליזם. לאן אתה פונה אצל האדם הממוצע? Okay. אנשים הסוג הזה פונים אל אותם דברים שהם נמצאים, מה שנקרא, בבטן, בחלק הרך של האדם, ולאו דווקא במוחו של האדם. אתה מרגיש שהאדם סובל מאיזושהי תחושה של השפלה, אי-שביעות רצון. אתה פונה אל המקום הזה ומציע איזו הצעה שהיא נראית הפתרון המוחלט, הפתרון הכי טוב. ואנשים מתפתים לעניין הזה, ובתנאים שבהם חייתה גרמניה אחרי מלחמת העולם הראשונה, הוא הבין יפה מאוד, התחושה הבסיסית של הגרמנים הייתה, אנחנו נדפקנו במלחמה, לא הגיע לנו להידפק במלחמה, אנחנו סובלים מתנאים כלכליים קשים, אנחנו צריכים לצאת מזה. ואז בא אדם ואומר, אני מושיע אתכם, אני יודע את הדרך לצאת מהצרה הזאת, יכולת שלו גם לנעום בתנאים של אז, עם הטכנולוגיה של אז, עם הרמקול, עם הרדיו, הוא הצליח להגיע אל האנשים. וכך בסופו של דבר הוא הצליח לסחוף אחריו המונים, לאו דווקא המונים שקוראים להם חסרי דעה, אלא המונים של אנשים שהם לא מרוצים.
זאת אומרת, גם האליטות האינטלקטואליות בגרמניה נערו אחרי היטלר?
עכשיו, זה שוב פעם, אותו חלק מהחידה שאנחנו מחפשים את התשובה, למה לא רק האנשים שהם ההמונים, הלא מרוצים, שמרגישים את עצמם דפוקים, רצים אחריו, בין אם זה היטלר או בין אם זה פופוליסט אחר, אלא גם האנשים המשכילים. מסתבר, קודם כל, שאנשים המשכילים, הם משכילים עד רמה מסוימת. דיינו, אתה מומחה בתחום שלך, אבל בתחומים אחרים אתה, אין הבדל בינך לבין מה שנקרא ההמונים. ודבר שני, הסוג הזה של פופוליזם היה בחזקת פיתוי גם לאנשים שהם שייכים למעמדות הגבוהים, לאנשים המשכילים, כי הוא פתח פתח לפעילות שבמסגרות הישנות הם לא יכלו לעשות. כן, אנשי מדע, היה להם פתאום ההזדמנות עכשיו לעשות דברים שהם לא עשו קודם. אני לא מדבר רק על המדע שנקרא מדע הגזע. ברור שאנשים שעסקו במה שקראו אז מדע הגזע, אנחנו לא קוראים לזה היום מדע, ראו את הסיכוי הגדול בזה שעולה אדם שתורת הגזע מנחה אותו. אבל גם נניח אם אתה מפתח טילים, בין אם לפגוע במקום של האויב על ידי אדמות או להגיע לירח, אז זאת ההזדמנות הגדולה, יש פה מישהו שפתוח לעשות משהו אחר לגמרי.
פשוט האיש סיפק פלטפורמה למפלצתיות שבבני האדם שהיו שם, וכל סוכן ביטוח, לא יודע מה הם היו לפני המלחמה, עטה עליו את המדים המזעזעים, והפך להיות מפלצת.
אני חושב שאתה מנסח את זה נכון. הפיתוי הוא כזה שהוא משיל מעל האנשים את המעטה הרך והדקיק של התרבות, וחושף אצלם את הדברים הפחות נעימים, או כמו שאתה קורא לזה, המפלצתיים.
שמה, אני... קשה מאוד להקל את מה שהיה שם. למדנו, ראינו, אנחנו מדי שנה מציינים, ובכל זאת אלה מעשים שהם לא נתפסים.
אנחנו צריכים להיזהר, כי האנשים שעשו את הדברים האלה חשבו בשעתו שהם עושים את המעשים הנכונים. כאשר אנחנו מדברים על הדבר הכי קיצוני של המשטר ההוא, שהוא היה משטר גזעני מובהק, אתה בא ואומר איך אפשר להפוך מין שיטה כזאת שהיא לא מדעית ממש, לשיטה שמנחה אנשים עד כדי רצח המוני. האנשים של אז יכלו לחשוב אחרת. כאשר היטלר מסביר לאנשים, תראו, אם האומה שלנו לא תקבל מספיק שטח שעליו אפשר יהיה לגדל את הגידולים שבעזרתם אנחנו נוכל להתקיים, האומה שלנו תכלה. אז אם אנחנו צריכים לדאוג לאומה שלנו, והמחיר הוא שאומות אחרות, הם יצטרכו לשלם מחיר, למה לא נעשה את זה? אם אני מפתח גם תיאוריה שאומרת, האומה שלנו מגיע לה יותר מאחרות, כי היא אומה יותר מתורבתת ויותר מתקדמת, אז הדבר נשמע מאוד משכנע. הסוף הוא סוף מאוד מפלצתי, ואני חושב שכדאי ללמוד את השיעור הזה, כי השיעור של היטלר לא נגמר עם היטלר, והשיעור של היטלר לא נגמר ב-1945, טוב, בסוף מלחמת העולם השנייה.
אנחנו נדבר על המשפט הזה שוודאי מכיל בתוכו משהו מעבר למה ש... כן, אנחנו מיד נשוב לעניין הזה, אבל אנחנו נעבור לחיים בירח של צדק אירופה. שלושה שיודעים. האם יש חיים בירח של צדק אירופה? כך נקרא אותו ירח מעטה קרח. תשובה לשאלה הזו נקבל בעתיד הלא רחוק. נאסא, הסוכנות החלל האמריקאית נאסא, אישרה את משימת אירופה קליפר, מעין רכב חלל שיחפש חיים או סימני חיים בירח אירופה, אחד הירחים של כוכב הלכת צדק, שידוע במעטה הקרח שלו כפי שהציינו. המשימה תצא לפועל ככל הנראה ב-2025, אולי קצת לפני, עלותה כ$2 מיליארדי, אבל למי אכפת מכסף כשאפשר למצוא תשובה לשאלה המסקרנת הזו? האם יש שם סימני חיים? אנחנו רוצים לומר שלום לראש המרכז למדעים פלנטריים במכון ויצמן למדע, פרופסור עודד אהרונסון, שלום לך.
שלום לך, כיף לשמוע אותך שוב.
אכן חזרנו, בין היתר עם הידיעה המרתקת הזו, למה דווקא אירופה ירח של כוכב לכת צדק? למה דווקא שם יש הרבה ירחים להרבה כוכבי לכת?
תראה, אני יכול לעשות רשימה, אולי לספור על יד אחת את כל המקומות במערכת השמש, שבהם אני חושב שיש בכלל סיכוי למצוא חיים.
מעניין.
ואני חושב שבראש הרשימה הזאת יש 2-3 אובייקטים מאדים, אירופה, אולי אנסלדוס, הירח של שבתאי, שבכל המקומות האלה אנחנו חושדים מכל מיני סיבות ישירות ולא ישירות שיש מים, מים נוזלים. כולנו חושבים שמים הם חומר הכרחי לחיים, לפחות לכל החיים שאנחנו מכירים בכדור הארץ, זה נכון, ולכן אנחנו משליחים שגם במקומות האלה צריך מים נוזלים, ובאירופה אירופה הוא ירח של צדק, הוא אחד מ4 ירחים של גלילאו, שגלילאו מצב, הוא נמצא במצב מאוד מאוד מיוחד, הוא מקיף את צדק, יש שני ירחים, אחד יותר קרוב לצדק ואחד יותר רחוק מצדק, גם כן ירחים גלילאים, שמשנים את המסלול שלו כל פעם שהם חולפים לידו, ומגדילים קצת את האליפטיות שלו, והדבר הזה גורם לגאות, והגאות, אנחנו יכולים לדבר על זה עוד, אבל אני אקצר, גורמת לחימום, והחימום, כולם חושבים, המיסו את הקרח של אירופה, שאנחנו רואים כשמכסה את אירופה, כמו שאמרת, ומתחת לאותו כיסוי של קרח יש משהו כמו אולי 100 קילומטר של אוקיינוס, אוקיינוס מלוח.
היי, קודם כל סקרנת מאוד עם התיאור הזה של שינוי המסלול. אנחנו מכירים תופעות כאלה בחלל? של ירחים כן. שהמסלול שלהם משתנה, מעניין.
הכוחות האלה מאוד קטנים, אז זה לא קל לצפות בהם בכל אינטראקציה לחוד, אבל מה שאנחנו יכולים לראות זה שבסך הכל לאירופה נוצר מין אקסנטריות. המסלול שלו לא, שלה לא עגול לגמרי, אלא הוא טיפה אליפטי, ובגלל שהוא טיפה אליפטי, הכוחות של הגאות והשפל הם לא לגמרי סימטריים, ולכן כמו שגם על כדור הארץ יש גאות ושפל ואפילו על הירח, כמו שפעם דיברנו יש גאות ושפל, גם על אירופה יש גאות ושפל מצדק, וזה מספיק, הכוחות האלה מספיקים בשביל לחמם את אירופה.
עכשיו, אמרת שאנחנו מחפשים מים, אנחנו יודעים שיש שם מים, אז מה עוד רוצים למצוא שם? דגים של ממש?
אז כן, אתה התחלת את הידיעה שאנחנו עוד כמה שנים כבר נמצא תשובה על השאלה של חיים, אני חושב שזה מעט אופטימי, אני חושב, אם תקרא את מה שנאסא כותבת, זה שהמשימה הזאת מיועדת למצוא עם התנאים שמתאימים, לחיים, ולא למצוא חיים בעצמם. טוב, אני חושב שבשביל למצוא חיים בעצמם...
אם אנחנו כמובן נדייק, כל תוכניות הנגשת המדע יקרסו, אתה יודע, אנחנו חייבים כן, להגזים זה... כדי לייצר עניין.
אבל אני חייב לדייק.
נכון, אוקיי. אוקיי, אז אנחנו מדברים על תנאים לחיים, ואתה הזכרת בעיקר את עניין המים. ספר לנו מעט על אירופה קליפר, מה זה אותו, מהו אותו רכב חלל? הדבר הזה לא ינחת בשום מקום, נכון?
לא, אז זהו, בדיוק מה שהתחלתי להגיד. אני חושב שבשביל ממש לגלות סימנים של חיים, אנחנו צריכים למחות על פני השטח וממש לטעום או להריח ולנתח את החומרים שנמצאים על פני השטח, אולי אפילו לצלול לתוך האוקיינוס, ויש גם רעיונות כאלה, לקדוח דרך הקרח ולהגיע לאוקיינוס, אני מאמין שנעשה את זה יום אחד, אבל כרגע בשביל לעשות משימה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו, בכל זאת כסף כן משחק תפקיד, אז אנחנו טסים במסלול סביב צדק. הרעיון המקורי היה אפילו להקיף את אירופה, אבל בגלל שם סביבה של הקרינה של צדק כל כך אלימה, זה בלתי אפשרי, או זה פוגע בחללית.
מאיפה הקרינה הזו מגיעה באמת?
מאינטראקציות של שדות חלליים עם השדה המגנטי המאוד חזק של צדק.
אוקיי.
אז המשימה הזאת, קליפר, תקיף את צדק משהו כמו כמה עשרות פעמים, אני חושב ש-55 פעמים היא תחלוף ליד אירופה, וכל פעם שהיא תחלוף ליד אירופה, היא תצלם אותה, היא תשתמש במקם בשביל למדוד את עומק האוקיינוס, היא תיקח ספקטרות, יש לה מס ספקטרומטר שיכול ממש להריח את המולקולות שטסות בחלל ואפות מאירופה, וכך אפשר להבין אולי חלק מהמולקולות האלה, עשויות מחומר אורגני, שזה גם יצביע על השאלה הגדולה, השאלה של חיים.
עכשיו, זה קורה ב-2025, היה שם גם סיוג שאולי זה יקרה כשנתיים לפני, נכון?
נכון, נכון. זה, האמת, זה סיפור מעניין, הלוח זמנים פה. כמה דברים צריכים לקרות? קודם כל, אפשר גם להזכיר שלאירופאים יש משימה שנקראת JUICE, Jupiter Icy Moon Explorer, שגם היא משימה שתטוס למערכת של צדק ותמדוד טיפה את אירופה, יותר תתרכז בגנמיד, שזה ירח נוסף, זה שאמרתי לך שהוא קצת יותר רחוק מצדק, והאירופאים מתכוונים לשגר את החללית שלהם ב-22. עכשיו, אם האמריקאים יספיקו לבנות את החללית ולבנות את כלי השיגור הגדול שלהם, Space Launch Systems, זה כלי שיגור מאוד מאוד גדול, שאם יספיקו לבנות אותו עד 2023 וישגרו את קליפר עליו, אז האמריקאים ישיגו את האירופאים ויגיעו לאירופה ראשונים. אם הם לא יספיקו וישגרו ב-25, או אם הם יצטרכו להשתמש בכלי שיגור יותר קונבנציונלי שכבר קיים, אז המסלול ייקח יותר זמן לאירופה, כי השיגור יהיה פחות אנרגטי, לא נוכל לטוס ישר לאירופה, ואז האירופאים יקדימו את האמריקאים. יש פה מין מיני ספייס רייס שמתפתח.
מעניין מאוד. טוב, אז אנחנו נסיים בכך שאתה מאשר שנמצאו חיים באירופה הירח שמקיף את צדק.
בדיוק, אתה הבנת אותי נכון.
בדיוק, כן. כמובן לא, אנחנו אומרים למאזינים ולמאזינים.
אז זהו שלא.
זהו, כן, כן, ודאי. תודה רבה לך, פרופסור עודד אהרונסון. ראש המרכז למדעים פלנטריים במכון ויצמן למדע. תודה מעומק הלב על השיחה הזו. תודה רבה, ואנחנו חוזרים לפרופסור משה צימרמן, מומחה להיסטוריה גרמנית מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. אנחנו מציינים 80 שנה למלחמת העולם, לפרוץ מלחמת העולם השנייה, שהחלה ב-1 בספטמבר 1939. אנחנו ב-2 בספטמבר, זה קרה אתמול, עם פלישת גרמניה הנאצית לפולין. אנחנו עוסקים במנהיג, מנהיג המפלגה הנאצית, מנהיג גרמניה דאז, הצורר המפלצתי היטלר. בבקשה.
Du, meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine
Stimme.
Aber
wir hören mit קולו של אדולף היטלר, לא צריך להבין גרמנית כדי להזדעזע מה אני לא יודע אם זו קריזמה או טירוף. מה היה סגנון נאומו בין... מה היה סוד הקסם שלו?
זה תמיד שאלה של זמן.
במרכאות.
שאלה של זמן. אם אתה עושה סוג כזה של נאום, עם אותה אינטונציה, בעידן של הטלוויזיה, בעידן של אמצעי קומוניקציה אחרים, זה נשמע מאוד מוזר.
כן, זה גרוטסקי, זה מגוחך, נכון?
הוא היה האיש הנכון לזמנו. האיש הזה הוא בתקופה שבה אתה צריך לדבר בעזרת מיקרופון, ואתה מגיע אל אנשים בעזרת גלי הרדיו, שהגיעו אל אנשים רק משנות ה-20, ובתקופה הזאת, זאת הדרך של נאומים. אם אתה שומע נאומים של מנהיגים אחרים באירופה של אותה תקופה, אתה שומע גם כן את השאגות. הוא היה מומחה מיוחד לעניין הזה של השאגות, והיה לו מבטא גם מיוחד, שכנראה היה לו קסם בתוך העולם דובר הגרמנית, אבל הוא לא עד לכך חריג בתקופה שלו. ולכן מה שנראה לנו כל כך גרוטסקי,
כן.
אז לא נראה גרוטסקי. הנאום הזה שבו הוא אומר, כן, אני הקדשתי את עצמי למען האומה, אני עשיתי את הכל למענכם, נשמע בשביל קהל ששומע אותו אז, משכנע. אתה תמיד יכול לבוא ולומר, יש אחרים שנועמים גם כן בלהט, אבל אין להם את הצורה הזאת של שאגה, שהיא נראית בינינו כל כך מוזרה, אבל לתקופה שלה, השאגה הזאת נראתה בהחלט סבירה. עכשיו, היטלר גם דיבר בצורה אחרת. אנחנו עושים את הסלקציה מתוך הנאומים. כדאי לשמוע נאומים שלו, שבהם הוא מדבר בטון יחסית מאוזן.
אתה אומר שיש נאומים שבהם הוא לוחש, מדבר כמו שדרן רדיו בתחנה כלשהי, לא משנה.
נכון, רוב הנאומים שלו הם נשמעים אחרת. אנחנו, כדי ליצור את הרושם שמדובר פה באדם שהוא מטורף לחלוטין, אנחנו מלקטים את הצימוקים האלה. הצימוקים האלה הם באמת רק צימוקים. אילו הוא היה מדבר כל הזמן בטון הזה, אז כמובן זה היה נשמע אבסורדי לגמרי. שהוא יצליח. אבל אנחנו יודעים שכשהוא מדבר בשיחה, מה שנקרא שיחות שולחן, הוא מדבר בטון אחר לגמרי. אלה שראו את הסרט שנקרא הנפילה, על סופה של המדינה הנאצית, אז הם רואים שם היטלר כמו שהוא מדבר בצורה יחסית נורמלית,
כן.
עם הסביבה שלו. הוא לא נשמע אז מטורף, ובדי כשהוא מנהל מסע ומתן, הוא לא עושה את הדברים בטון הזה שאנחנו שמענו כרגע.
עכשיו, ידוע שהאיש ידע, היום קוראים לזה עמידה מול קהל, את רזי העמידה הבימתית, הוא ממש היה, לצערנו כמובן, אומן בכל העניין הזה, יש הטוענים שהוא אפילו עמד על במה מול מאות אלפי אנשים, ובהתחלה המתין כמה דקות, היו לו טריקים כאלה, כדי להוכיח את הביטחון שלו, את העובדה שהוא לא אדם רגיל.
הוא הבין יפה מאוד איך צריך למשוך תשומת לב של קהל, ואיך צריך להופיע. אנחנו נמצאים בהתחלה של עידן הראינוע, ואחר כך הקולנוע. הוא נמצא בדיוק בתקופה הזאת, סביב המעבר מהראינוע לקולנוע.
כן.
הוא יודע שרואים אותו במסך, והוא יודע איך להפעיל את עצמו ברקע כזה של מסך. הוא למד את הדברים, הוא התאמן בדברים האלה, הוא לא עשה את זה בלי תשומת לב. אז זה חשוב מאוד בשביל אדם שרוצה להגיע אל הקהל שלו. והוא למד גם כן את העקרונות של הדרמה, מה שאתה הזכרת כשהוא מאחר. זו סצנה שחוזרת על עצמה בהרבה מאוד מקומות. הקהל מחכה בציפייה גדולה להופעתו של המנהיג, הוא לא מגיע. מגיח מישהו ואומר, כן, אנחנו נמצאים עכשיו בציפייה מתוחה לקראת הופעתו. הוא נמצא בטיסה, לא בפקק, אלא הוא נמצא בטיסה אלינו, והוא יגיע תוך רבע שעה. אמנם יש עכשיו סופות רעמים, אבל הוא יוכל לחדור אותם. באותה שעה הוא יושב בבית הקפה הסמוך ומחכה בנחת עד שהמתח יגיע לסיוע. האדם הזה היה איש של תיאטרון, שעם התיאטרון הזה הוא הגיע אל הקהלים שכפי שאמרתי כבר מקודם, הם הקהלים של התקופה ההיא שעליהם אתה יכול לעבוד ככה.
אני היה מאמין שאפשר להשתמש בעקרונות האלה שבדרך כלל משמשים אותנו בתחום האומנות וקתרזיס והנאה והתענגות תרבותית למניפולציה רגשית כזו.
לכן כדאי לשים לב לשתי האמירות האלה. א', אנחנו נמצאים בראשית תקופת הרדיו, כן. שזה גישה אחרת אל הקהל, כמו שאנחנו יושבים כאן באולפן, אנחנו מכירים בזה. בראשית העידן של הקולנוע, שהוא החלק שבו אנחנו יכולים להגיע אל קהלים שלא הגענו להם בעזרת התיאטרון, או לא הגענו להם בעזרת הסימפוזיון הפוליטי. היטלר ניצל את הדברים האלה, היה מודע לגמרי, שהוא נמצא במין עולם קולנוע של ריאליטי מהסוג שהיה אז, והוא ניצל אותו עד תום. האחרים למדו לעשות את זה יותר מאוחר, או לא למדו את זה בכלל. זה אחד הדברים ששוב פעם מפליא. האיש הזה הוא איש שהוא חסר השכלה מסודרת, הוא אוטודידקט, והוא מגלה יפה מאוד מהם הסודות של התקופה שלו ומנצל אותם להצלחה הפוליטית שלו.
ניצול נכון של המדיום ומה שהביא לו, בין היתר כמובן, בנוסף לרעיונות
זה השילוב.
יש
צרכים של הקהל. אנחנו מדברים על גרמניה של אותה תקופה, עולם של אותה תקופה, עולם שחווה את מלחמת העולם הראשונה שהייתה טראומטית. כן. זה הענייני. ומצד שני, יש כאן את הכלים שהוא למד להכיר אותם ולנצל אותם בצורה אופטימלית. הוא והעוזר שלו לעניין הזה שהוא גבלס, שר התעמולה.
טוב, אנחנו נדבר גם עליו. מה משקלו של היטלר ביצירת המלחמה? האם הוא זה שחולל אותה? זאת אומרת, זו הייתה החלטה שלא, אנחנו יודעים שבכל זאת, למרות שיש מנהיג אחד, יש יועצים, יש שרים, יש אנשים מסביב, האם הוא תכנן את המהלכים? עד כמה זה הוא?
בשאלה הזאת התשובה היא יחסית פשוטה. הוא האיש שתכנן, הוא האיש שרצה, הוא היה גם, אם אנחנו עושים השוואה בינלאומית, האיש שהכי מעוניין. לא היה מישהו שהיה מעוניין במלחמה הזאת כמו שהוא היה מעוניין, לא בפולין, לא באנגליה, לא בארצות הברית, גם לא בברית המועצות. האיש הזה היה מעוניין במלחמה הזאת, כך שהאחריות, כן, או האשמה מוטלת עליו בראש ובראשונה. ברור שהוא פעל מתוך ידיעה שהוא מכוון לדעתם של רבים. זה היה תמיד הסוד. האנשים שאפו להגיע לכך שהם ימלאו את רצונו, והוא תמיד הסתכל בשביל לדעת מה הרצונות של האנשים שהוא מבטא אותם.
כן,
זה
מעניין.
מין מעגל סגור כן. כזה, שבו אתה רואה כיצד שיטה לא דמוקרטית היא קשובה מאוד למה שנקרא רחשי לב העם, ולא רק העם שלך, אלא גם העמים האחרים. ובדרך הזאת אתה יכול לבוא ולומר מצד אחד, הוא האשם, הוא האחראי, הוא היוזם, ומצד שני להגיד, הוא לא עשה דבר שהיה מנוגד לדעתם של רוב האנשים שאותם הוא הוליך.
מה שקצת גורם לחשוב באמת על ה... בדרך כלל שואלים שאלות, איך זה שאנשים נסחפו אחר, מתורה וכו', אבל באמת מתברר שהוא פשוט אולי היה פרוז'קטור, או שפשוט היה זכוכית מגדלת לרגשות הקמאיים והסתניים של אנשים מסביב.
זאת השאלה ששואלים לגבי כל פופוליסט. כן, מה הופך אותו פתאום לאטרקטיבי כולו? היכולת שלו, קודם כל, להביע את עצמו בצורה שהיא סבירה או מקובלת לאותה תקופה, ודבר שני, שהוא מתאים את עצמו למה שנקרא רחשי לב העם, ומנתב אותם לדרך מסוימת שלא הייתה מקובלת עד עכשיו.
עכשיו, בכל מה שקשור לתכנון המהלכים הצבאיים, גם כן זה הוא? זאת אומרת, התשובה לכך היא הוא?
ברור שטכנית האנשים מן הצבא היו צריכים להכין את המהלכים. אלה גנרלים שזה העיסוק שלהם, זה השיעור שהם למדו בבית הספר. אבל ההנחיה ברמה האסטרטגית הייתה הנחיה של היטלר. היטלר היה לא רק צייר חובב ולא רק נועם שלמד את השיעור שלו, הוא גם היה גנרל חובב. דהיינו, הוא למד הרבה מאוד את ההיסטוריה הצבאית, הוא היה מונחה על ידי מה שהוא קרא. צריך לראות, ספרים הם יכולים לגרום נזק גדול מאוד. הספרים שהוא קרא, הם היו חלק מהמשקל העודף, שהוא הפעיל מול הגנרלים שלו עצמו. הצרה הייתה שהוא יותר ויותר התערב במהלכים הטקטיים. דהיינו, שהיו ויכוחים בין הגנרלים, הוא היה מכריע לצד זה או לצד אחר, בתור כאילו איש צבא הגדול ביותר, ולכן גם קראו לו במין שם קצר גרפץ, המנהיג הצבאי הגדול ביותר בכל הדורות, כי ככה הוא מיקם את עצמו בעיני הקהל, ועל ידי כך הוא הצליח גם כן להשפיע על הגנרלים ולקפל את הגנרלים. זה שבסופו של דבר הוא עשה הרבה מאוד שגיאות, זה אנחנו יודעים בדיעבד, אבל אנשים באותו זמן לא יכלו לדעת את זה. וצריך לומר עוד, המחקר של היום מראה שהטענה שהוא היה זה שעשה את השגיאות כי הוא היה חובב, היא טענה לא מבוססת. הרבה פעמים השיקול שלו היה יותר נכון, כשמודדים את ההצלחה הצבאית, מאשר השיקולים של הגנרלים שלו.
אז לפחות חילצנו את התובנה שספרים זה לא בהכרח משהו טוב.
השכלה יכולה להיות מנוצלת.
כל מי שלא קורא ספרים יכול להאחז במשפט הזה שאמרת.
כן, נאמר ככה, השכלה יכולה לפעול לשני כיוונים. היא יכולה להועיל, היא יכולה להועיל ויכולה להזיק מאוד. חוסר ההשכלה פועל גם כן לשני הכיוונים. אם אתה לא קורא את הספרים, אתה מושפע על ידי דברים אחרים שאינם ספר. גם כן, הסיכוי שאתה תעשה שגיאות, תעשה דברים שהם רעים מבחינה מוסרית, הוא גדול מאוד.
טוב, בשעה הבאה אנחנו נתמקד בפתרון הסופי, אבל בוא נדבר על היטלר כתופעה גרמנית. האם הוא היה יכול להתפתח, או תופעה כזו הייתה יכולה להתפתח באומה אחרת? כמובן, ניסיון לשער. זאת אומרת, עד כמה התופעה הזו היא גרמנית פרסה?
אפשר לומר שבתור פופוליסט הוא תופעה עולמית. כן? דבר כזה יש לך מקומות אחרים, והיו דמויות דומות, נניח מדברים על יואי לונג בארצות הברית, אנשים שפעלו בשיטות שהיו מקבילות לשיטות של היטלר. מבחינה זאת הוא תופעה של התקופה ותופעה עולמית, גלובלית. מצד שני, התגובה שלו היא למצב שהוא מצב גרמני. השאלה שאתה שאלת אפשר להציג אותה אחרת. אילו גרמניה הייתה מנצחת מלחמת העולם הראשונה, וצרפת הייתה מפסידה במלחמת העולם הראשונה, או האנגלים והצרפתים, האם הייתה לנו תופעה דומה להיטלר באנגליה בצרפת? יש כאלה שטוענים? כן.
כן?
כל okay. ההבדל הוא בסך הכל שהגרמנים הפסידו את המלחמה ולא הצרפתים. יש אחרים שטוענים שיש בכל זאת עניין סגולי גרמני בהתנהלות הזאת של היטלר, ואני הייתי תומך בטענה הזאת.
מדוע מעניין?
התחושה הזאת של האלבון והכיפוח של הגרמנים היא הייתה תחושה מיוחדת להם, לא רק לפני מלחמת העולם לא רק אחרי מלחמת העולם הראשונה, אלא כבר לפני מלחמת העולם הראשונה. זה אומה שטופחה להאמין שהיא עליונה מבחינה תרבותית, ובאמת הנוכחות שלה בעולם של התרבות, מסתכלים פרסי נובל, היא נוכחות מסיבית. מצד שני, תמיד הייתה לה תחושה שלא נתנו להם את הכבוד המגיע להם. אנחנו מכירים אוכלוסיות כאלה שאומרות, פגעתם לנו בכבוד, לא נתתם לנו את הכבוד המגיע לנו. גרמניה הייתה כולה בנויה על הרעיון הזה.
מין אגו לא, מדמם כזה של אומה?
של אומה שמגיע לה יותר ממה שהגיע לה, ועל אחת כמה וכמה אחרי מלחמת העולם הראשונה, שהיא יצאה להגן על התרבות, והפסידה את המלחמה, והייתה צריכה לשלם מחירים עצומים. ואת התחושה הזאת של העליונות מצד אחד, והכיפוח מצד שני, הייתה מיוחדת לגרמניה, אותה ביטה האיש הזה היטלר, והוא הצליח להעלות אותה לדרגה של אומנות או לדרגה של פלצות מן הסוג הקיצוני ביותר.
טוב, אנחנו נעצור כאן, נרחיב עניין הפתרון הסופי בשעה הבאה ונדבר על הקשר אולי בין גאונות לטירוף, אבל אנחנו רוצים לעבור לזה. שימו לב, הרופא טעה, הבינה המלאכותית עשויה לתקן. פיתוח ישראלי, מערכת מבוססת בינה מלאכותית שמונעת טעויות במרשמים של רופאים. הוא מתברר שיש לא מעט טעויות כאלה. חברה ישראלית היא MedAware, ואותה חברה פיתחה מערכת שמבוססת על בינה מלאכותית, שמצליחה למנוע כ-50% מטעויות המרשמים של רופאים. השימוש במערכת הוכח במחקר שהתקיים בבית החולים תל השומר, בראשות דוקטור גדי סגל, שכבר נמצא איתנו על הקו. תוצאות המחקר התפרסמו בכתב העת הבינלאומי, Journal of American Medical Informatics, ועל פי הנתונים שמסרה החברה, כ-400,000 טעויות מרשם מסכנות חיים מתרחשות בישראל מדי שנה, שזה המון, 400,000. אז אפשר להבין שמדובר בפיתוח מהותי, מציל חיים. כתבה על כך פורסמה בין היתר גם באתר ויינט, ואנחנו רוצים להבין, רגע לפני שנבין איך המערכת הזו פועלת, מדוע יש טעויות במרשמים. שלום למנהל המחלקה הפנימית במרכז הרפואי שיבא תל השומר, דוקטור גדי סגל, שלום לך.
בוקר טוב.
נשמע נתון מטלטל, 400,000, וגם אם לא ממש 400,000, איך זה שיש כל כך הרבה טעויות במרשמים?
אני אחלק את התשובה לכמה חלקים. אם מסתכלים, קודם כל רופאים הם בני אדם, ובני אדם הם בני טעות. רופאים לא שונים בעניין הזה בשום דבר אחר. הסיכוי היחיד שלך לטעות הוא כשאתה עושה. וכשאתה עושה הרבה, אתה גם טועה יותר. כמות המרשמים שנרשמת בבתי חולים, מחוץ לבתי חולים, היא פנומנלית, היא עצומה. ולכן העשייה היא גדולה מאוד מאוד, ובאופן טבעי וברור שיש טעויות, ואם לא היו טעויות, אז היה סימן שלה גדול. זה חלק אחד. חלק שני, אני רוצה להבהיר קצת יותר גם מה המשמעות של המילה טעות. טעות, כשאנחנו חושבים עליה, זה שאתה בא ואתה אומר היום כרגע לילה ובעצם יום. לא על הסוג הטעות הזה אנחנו מדברים. טעות הכוונה היא שיש אי התאמה מלאה בין מרשם לבין תרופה או בין מרשם לבין מטופל. לדוגמה, במערכת שמדובר עליה, נותנים לדוגמה למישהו תרופה מסוימת שמשפיעה על הכליות, ולאחר יומיים יש שינויים במאזן המלחים שלו בדם. אז המערכת מתריעה שיש מקום לשקול שוב את מתן התרופה או לשנות אותה. ואז צריך שינוי במרשם. הדבר הזה נקרא טעות, אבל הוא בעצם מתריע על שינוי שנדרש במרשם. אז מכאן שטעות היא לא סתם טעות, יש כמובן טעויות הקלדה, טעויות של חוסר תשומת לב, הדברים האלה קיימים. מדובר באחוז מאוד מאוד נמוך, ועדיין שחשוב מאוד 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 למנוע. במחקר שדיברת עליו, שיעור הטעויות האלה, כולל אי ההתאמות שדיברתי עליהן, היה בסך הכל 0.5% מכלל המרשמים.
נכון, כנראה שפשוט מספר המרשמים הוא אדיר.
הוא עצום. כן. מספר המרשמים הוא עצום. כל רופא במחלקת אשפוז כותב ביום מאות הוראות, מאות. ואנחנו צריכים להגיע למצב ששיעור הטעויות ואי התאמות הוא צריך להיות אפס, אפס מוחלט, והמערכת הזאת באמת עוזרת לנו מאוד.
בוא נדבר על המערכת הזו, כיצד היא פועלת? איך מערכת כזו יכולה לנטר או לירט טעויות?
אז אני לא איש מחשבים, אני אסביר כמו שאני מבין. תראה, בניגוד למערכות קודמות שהיו מבוססות על חוקים, יש חוק שאומר, אם מתקיים X, אז תעשה Y וכן הלאה, מערכות כאלה נוטות לזהות פחות טעויות, והן נוטות לתת הרבה מאוד התראות שווא. המערכת הזו, כפי שנאמר מקודם, מבוססת על בינה מלאכותית. למה הכוונה? הכוונה היא שהיא מחפשת את היוצא מן הכלל, את ה-outlier באנגלית, והיא באה ואומרת, תראה, משהו פה יוצא מגדר הרגיל. במחלקה שלך כבר שנה לא כתבו כזה מרשם, או התרופה שכתבת היא לא מתאימה לפרופיל של מחלות המטופל. האם אתה חושב שצריך לשקול את זה פעם נוספת? ובדרך הזו יש התאמה הרבה יותר גבוהה באבחון, והכי חשוב אני חושב, שיעור התראות השווא צונח לאפס, והתראות השווא הן ניכר הבעיה במערכות שמבוססות כללים, כי מערכות כאלה מפיקות כל כך הרבה התראות, שפשוט מתעלמים מהן, וכשמתעלמים מהתראות, בגלל זה נקרא אלרט פתיג, עומס של התראות, אז כמובן שהסיכוי לטעות גדל.
טוב, זה נשמע מדהים, זו מערכת שהיא כבר נכנסה לפעולה?
זו מערכת שכן, כמו שנאמר כאן, זו חברה ישראלית שפועלת כן. בשיתוף עם תל השומר, ובתל השומר בעצם היה שלב שבו היא הייתה בהרצה ומחקר, אבל היום היא כבר בשימוש מבצעי, אחרי המחלקה שלי נפרסה בעוד כמה וכמה מחלקות בבית החולים. למיטב ידיעתי כבר פורסים אותה גם בבתי חולים אחרים.
זה נשמע מדהים, ובעיקר אני מוכרח לומר, מספר המרשמים, לא רק הטעויות, אוקיי, באמת ברמה האחוזית זה נשמע לא הרבה, 0.5%, אבל אני מוכרח להודות שאני לא הייתי מעריך שכל כך הרבה מרשמים נרשמים מדי יום לנו הישראלים. די מדהים.
תראה, לא סוד, זה גם היה הרבה מאוד בתקשורת, אני יכול להעיד לגבי הרפואה הפנימית. נפח הרפואה הפנימית במחלקות בית החולים, יש 110 מחלקות כאלה בארץ, הוא עצום. רוב המחלקות עומדות מעל 100% תפוסה. אנחנו מדברים על 1.5 מיליון איש שעוברים דרך המחלקות האלה בשנה. חולים שיש להם לפחות 5 מחלות כרוניות פעילות בו זמנית. חולים מגיעים עם רשימת תרופות של 10 תרופות קבועות לפחות, ומסתבכים במחלה חדה. זה מקצוע מסובך, מסוכן, עושים אותו בנאמנות, ומערכות כאלה, אני די בטוח שישפרו את העשייה.
כן, כן, לחלוטין המטרה של השיחה היא לא, זאת אומרת, אנחנו מבינים שטעויות קורות, ואנחנו מבינים את רמת המסירות של מי שעוסק בדבר. כמובן, כמו שאמרת, באמת זה כלי עבודה שהוא חשוב, שיכול לשפר את המצב.
כן, בהחלט. העשייה היא עשייה גדולה וחשוב מאוד, אני חושב אולי הנקודה הכי חשובה והלקח הכי חשוב גם למי שהוא לא רופא מתוך הסיפור הזה. כל אדם הוא בר טעות, אין דבר כזה, טעויות היו וטעויות יהיו. אם אני יוצא לתוך עבודה מסוימת או פעולה מסוימת בהנחה שאני לא אתאה, אז עדיף שאני לא אעשה את זה. הנחת העבודה הבסיסית היא שאני טועה ואני צריך מספיק עזרה מסביבי, מספיק צורת עבודה מסודרת. היום יש תוכנות ובינה מלאכותית שעוזרת כדי להגן מפני הטעויות האלה. הטעויות תמיד יהיו.
אנחנו מודים לך על השיחה הזו, דוקטור גדי סגל, מנהל המחלקה הפנימית במרכז הרפואי בתל השומר. תודה רבה לך.
תודה, יום טוב, ביי.
טוב, אנחנו נסכם את השעה הזו ונספר לכם מה יהיה בשעה הבאה. ראשית עסקנו בשאלה האם אפשר יהיה למצוא בעתיד חיים בירח של צדק, אירופה. ומתברר שאנחנו נקבל תשובה לשאלה הזו בעתיד הלא רחוק. פרופסור עודד אהרונסון שאיתו דיברנו, דייק ואמר שהכוונה היא לא לחיים, אלא לתנאים כמובן שיאפשרו חיים. הכוונה היא בעיקר למים. אנחנו יודעים שבאחד הירחים של כוכב הלכת צדק אירופה יש מים או יש קרח. אבל בקרוב, בשנת 2025, אולי שנתיים לפני, רכב חלל ששמו אירופה קליפר יישלח לאזור כוכב הלכת צדק. הוא יקיף אגב את הירח, את הירח עצמו, הוא יקיף, סליחה, את כוכב הלכת צדק, לא את הירח. אירופה, כדי בין היתר למצוא את סימני החיים על הירח, הוא לא ינחת בירח של כוכב הלכת צדק אירופה, אלא רק יקיף את צדק, ובכל זאת שווה להוציא 2 מיליארדי דולר כדי לענות על השאלה הזו. ובין היתר דיברנו גם על פיתוח ישראלי חדש, מערכת שמבוססת על בינה מלאכותית שמונעת טעויות במרשמים של רופאים. מתברר שבשנה יש כ-400,000 טעויות במרשמים של רופאים, ומדובר ב0.5%. זאת אומרת שפי 200 מזה נרשמים בשנה בישראל, שזה המון כמובן. טעויות שחלקן הן טעויות הקלדה, חלק פשוט טעויות בטיפול וכולי. המערכת הזו תמליץ לרופאים אולי לשנות את המרשם או פשוט לשים לב שיש טעות. בשעה הבאה אנחנו נדבר על האוקיינוסים שעשויים לשטוף את ערי החוף, עשויים להטביע את כולנו, וגם קור ביולוגי לגידול עצות שעשוי להיות פתרון לבעיית התזונה העולמית. פרופסור משה צימרמן, מומחה להיסטוריה גרמנית מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, נשאר איתנו לעוד שעה. אנחנו נמשיך לדבר על פוץ מלחמת העולם השנייה, 80 שנה למלחמת העולם השנייה שהחלה ב-1 בספטמבר. האורך שלנו הוא רז חסון, עורכת המשנה היא אלכסנדר לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם בקרוב האוקיינוסים ישטפו את ערי החוף ויטביעו את כולנו? ההתחממות הגלובלית עשויה לערער את יציבות הסביבה הימית ולגרום להצפת ערי חוף ברחבי העולם, כך עולה מטיוטת דוח של האום. מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. שעה שנייה, אני דודו ארז, והיום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן פרופסור משה צימרמן, מומחה להיסטוריה גרמנית מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, כי בימים אלה מציינים 80 שנה למלחמת העולם השנייה, שהחלה ב-1 בספטמבר 1939, עם פלישת גרמניה הנאצית לפולין. אנחנו בין היתר עוסקים במנהיג גרמניה, או מנהיג המפלגה הנאצית, הצורר המפלצתי היטלר. מיד נעסוק גם בפתרון הסופי. נזכיר לכם שבמהלך מלחמת העולם השנייה התרחשה גם השואה, אותו רצח עם שיטתי שבו נטבחו 6 מיליוני יהודים, אחינו, אחים שלנו, ולא רק יהודים. אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה ונעסוק בעוד עניינים. בעוד 30 שנה החקלאות העולמית תצטרך להאכיל 10 מיליארדי בני אדם, וכל זה תוך מינימום פגיעה בסביבה. ואיך עושים את זה? אנחנו נכיר קור ביולוגי לגידול עצות. ומדוע אנשים לא החלטיים? ההתנהגות הלא העקבית שלנו, האנושית הזו, מוסברת בחלקה על ידי מה שהמוח שלנו עושה כשאנחנו לא עושים כלום. מיד נסביר את המשפט המוסר הזה. האורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדר לויקר, המפיק אוהבי שמי, לביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר. הפעם ביצוע בפועל די-ג'י תמיר צוברי. תודה לך תמיר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. אנחנו חוזרים למלחמת העולם השנייה. אנחנו מדברים על היטלר, התחלנו לדבר עליו. בואו נשמע חלק מנאום שלו.
Du, meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig טוב, meine Zeit...
עסקנו בהרבה מאוד שאלות שקשורות להיטלר, איך אדם נטול השכלה משתלט על אומה שרואה את עצמה כמשכילה ותרבותית וכולי, איך הפופוליזם הזה באמת סייע לו להשתלט על כס המנהיג. בוא נדבר על חלקו בכל נושא הפתרון הסופי, ובאופן כללי בקשר בין הפתרון הסופי, שמיד כמובן נשמע מה זה בדיוק, לבין מטרות המלחמה. טוב, אנחנו יודעים כמובן מה זה הפתרון הסופי, אנחנו יודעים ש יש את מלחמת העולם השנייה ויש את השואה. אלה נושאים שונים שדרים בכפיפה אחת כמובן במציאות, אבל שאנחנו לומדים בבית ספר בנפרד. מה הקשר ביניהם, והאם הרצח שיטתי של יהודים וגם עוד כל מיני זה משהו שהוא אחת ממטרות המלחמה או משהו שהוגדר מלכתחילה כאחת מהמטרות?
אתה הפנית את תשומת הלב לדבר חשוב. אי אפשר להפריד את הסיפור של היהודים, את הסיפור של השואה, מן הסיפור של מלחמת העולם השנייה, מהסיפור של הנאציזם ומהסיפור של המחצית הראשונה של המאה ה-20. זה צוות בצוות עשויה. השיטה שלנו להפריד בין הדברים, להפריד בין היסטוריה יהודית והיסטוריה כללית, היא דבר שפוגע בעצם ב... מרקם של ההיסטוריה כפי שהיא הייתה.
אז בוא תן לנו באמת את הפרספקטיבה שלך.
הנאום שבו פתח היטלר את המלחמה. באחד בספטמבר, בשעות הצהריים, היטלר נואם לפני הרייכסטאג, לפני הפרלמנט הגרמני, ומנסה להסביר לעם הגרמני למה הם נכנסו למלחמה. העם הגרמני לא אהב את הרעיון של להיכנס למלחמה. אחרי מלחמת העולם הראשונה, בכלל, בתקופה הזאת, אנשים לא חשבו על מלחמה בצורה חסרת אחריות, כי הם ידעו מה המחירים. ואיך מסבירים את הדברים האלה? הוא צריך להסביר, קודם כל, אנחנו לא התקפנו, הם התקיפו אותנו. האמירה שלו היא, משעה 5:45 בבוקר, אנחנו יורים בחזרה. למרות שהוא תכנן את המלחמה, למרות שגרמניה התקיפה, מה שצריך להגיד, אנחנו מחזירים לאחרים כגמולם. זה הדבר האחד. עכשיו אתה צריך
להסביר. הוא לגמרי שיקר.
ברור שהוא שיקר. היטלר, אחת הסודות שלו, שהיה שקרן שיטתי, אבל הוא ידע יפה מאוד מתי השקרים האלה יכולים להגיע לאנשים ולהצליח. השקר הזה הוא היה כמובן חשוב מאוד, כי על ידי כך מטילים את האשמה על האחרים, על הפולנים, על המערב, על העולם כולו, ואם רוצים, גם על היהודים. בתוך הנאום הזה, שפותח את מלחמת העולם השנייה, אין מילה על היהודים. דווקא בנאום הזה, ודווקא ברגע הזה, היהודים לכל היותר נמצאים באיזשהו מקום ברקע, אבל לא במפורש. ויש שם בנאום הזה פסוק שמשום מה אני מוצא ששוכחים לצטט אותו. כן. כמו שאמרתי מקודם, משעה 5:45 בבוקר אנחנו יורים בחזרה. ומי אתה, זה האמירה שלו, מי אתה, על כל פצצה אנחנו נגיב בפצצה. כן? דהיינו, אנחנו שומרים על המידתיות. והפסוק הבא ואומר, מי שילחם נגדנו ברעל, אנחנו נלחם נגדו בגז מרעיל. עכשיו, מי ששומע את הנאום הזה, חושב כמובן על מלחמת העולם הראשונה. דהיינו, אם מישהו יחזור להשתמש בגז מורעל בתור נשק, דבר שנאסר
כן,
בתקופה
מלחמה
הזאת,
חימית, כן.
שנאסר בתקופה שבין שתי המלחמות, אז אנחנו נחזיר לו בחזרה. אבל אינני יודע על מה הוא חשב כשהוא אמר את זה.
יכול להיות שמדובר ברעל מטאפורי, כי הוא ראה ביהודים כמרעילים וכו'.
זה יכול להיות, ויכול להיות שאנשים ששמעו אותו, אילו אנשים ששמעו אותו, הבינו את המטאפורה, והם אמרו, אוקיי, אנחנו נמצאים במלחמה מסוג חדש, שבו אנחנו נוכל להפעיל משהו אחר. היטלר בעצמו לא זכר מה הוא נאם בנאום הזה, כשהוא ציטט את עצמו שנתיים יותר מאוחר, כדי להסביר למה הוא נלחם ביהודים, הוא אמר, בנאום שפתח את המלחמה אמרתי, והוא ציטט נאום אחר. דהיינו, הוא בעצמו לא זכר במה המדובר, והוא לא זכר בעצמו שהוא לא הודיע שהמלחמה הזאת יש לה גם מטרות בתחום הזה של המלחמה נגד היהודים. אבל אנחנו יודעים היטב, עבור אדם כמו היטלר, עבור המשטר הנאצי, לא הייתה יכולה להיות שום מלחמה שלא תתייחס ליהודים, מכיוון שאתה מניח הנחת יסוד שהיהודים הם אלה שמושכים בחוטים נגד גרמניה, נגד העולם התרבותי, נגד כל מה שהוא טוב, ולכן כשאתה מתחיל מלחמה, אתה תמיד תגיע למצב שבו אתה נלחם נגד היהודים.
אז סלח לי לשאלה תמימה, מה הם רצו מהיהודים?
כאשר אתה שואל את האדם...
מה הפתולוגיה הזו, השנאה הפתולוגית שבסופו של דבר הובילה לרצח, מאיפה זה בא?
יש שאלה יותר מוקדמת. למה אתה צריך להיטפל ליהודים דווקא ולא למישהו אחר? כי אתה צריך להיטפל למישהו. דיינו, כאשר אתה מחפש אשמים ואתה רוצה להגיד לא אני, אתה צריך למצוא מישהו אחר. ואין לך דבר יותר נוח מלמצוא מישהו אחר שהוא כבר מעוגן בתוך התרבות, בתור מישהו אחר מסוכן. התרבות האירופאית, בראש ובראשונה, התרבות האירופאית, התרבות הנוצרית, היא תרבות שיש בה חלק מאוד חשוב ליהודים בתור האויב, בתור הזר, בתור הסכנה.
שוב, הזכרת בתרבות הנוצרית, הכוונה היא לשנאה דתית. או לפחות השורשים של השנאה, אם אני אדייק.
בעידן שלפני העידן של החילונות, אז הדת קבעה את הכל.
הבנתי.
והדת לא איבדה את השליטה שלה גם בעידן החילונות, כך שהסיפור הזה של היהודים היה תמיד איכשהו ברקע, והסיפור של הנציונל סוציאליסטים, של הנאצים, היה תרגום של הדעה הקדומה הזאת לפוליטיקה של ימינו, ולכן היה ברור לגמרי, לא חשוב נגד מי נלחמים, באיזשהו מקום היהודים נמצאים. עם הפולנים לא היה צריך להתחיל מזה מיד, כי הפולנים נחשבו מספיק גרועים, גם מבחינה גזעית, עבור הגרמנים, כך שהיה אפשר להגיד, הפולנים מענים אותנו, והם מיד הסבירו בהתחלת המלחמה. הפולנים שולטים בשטחים שהיו פעם גרמנים, גרים שם הגרמנים, הם מתעללים בגרמנים האלה, התפקיד שלנו הוא להציל את האחים שלנו מן ההתעללות. תמיד האחים נמצאים בתוך הסיפור הזה. אבל כאשר אתה עובר הלאה, אתה נלחם נגד אנגליה וצרפת, אתה צריך להסביר, זה בעצם לא אנגליה בצרפת, אלא היהודים שמושכים בחוטים. אם אחר כך יבואו אמריקאים, היהודים הם אלה שמושכים בחוטים. ברית המועצות, ברור שהקומוניזם הוא המפעל היהודי, הם המושכים בחוטים. יש לך, וזה הרעיון המוצלח של פופוליסט, מין מפתח כזה, שבשביל הרבה מאוד אנשים אומרים, אוקיי, עכשיו אני תפסתי, על מה כל המכונה הזאת פועלת. המכונה פועלת על הלחיצה של הכפתור של היהודים, ולכן אנחנו צריכים בראש ובראשונה להתגונן נגדם. והמלחמה נגד היהודים, לפי הגרסה שלהם, כן. הייתה מלחמת מגננה. או הם או אנחנו. אם אנחנו לא נקדים להשמיד אותם, הם ישמידו אותנו. הקם להורגך, השכם להורגו.
או הניצול ציני או מניפולטיבי.
זה היה מאוד. הכלל כן. שלהם. כמעט תמיד הפסוק הזה מנוצל באופן ציני. והנאצים ניצלו אותו בצורה הכי צינית שאפשר. לכל אורך הדרך, במאבק שלהם נגד היהודים, כן? בין אם זה בפולין בגטאות, בין אם זה במערב, במקומות שבהם הם גרו, המאבק הזה כולו הוא מאבק של מגננה. אנחנו צריכים להיות הראשונים, אחרת הם יהרסו אותנו. כן? כמו שהיטלר אמר באותו נאום שהוא שכח מתי הוא אמר אותו, שזה היה למעלה מחצי שנה לפני מלחמה, שהוא אמר, אם היהודים יגררו אותנו למלחמה, אתה מבין? לא, אנחנו גוררים, הם גוררים אותנו.
היהודים כמושג מופשט גם, נכון? איזה מין דמון מופשט.
הסוף של זה יהיה לא שאנחנו נושמד, אלא שהם יושמדו. והיטלר תמיד חזר על זה. הם התחילו את המלחמה, ולכן מגיע להם שאנחנו נלחם בהם עד הסוף. דרך אגב, אחד האנשים שהיטלר תלה בו את פרוץ המלחמה, היה חיים ויצמן. הוא נתלה בנאום של ויצמן, שהוא אמר ממש בסוף אוגוסט 1939, אם תפרוץ מלחמה, אנחנו יודעים לאיזה צד אנחנו צריכים להצטרף, נגד גרמניה. ואת זה טיפח גבלס, את זה טיפח היטלר, למין אמירה שאומרת, הנה מי שהתחיל את המלחמה כן. היה בעצם ויצמן. ואנחנו מנהלים את כל המלחמה נגד היהודים, מתוך הנחה שוויצמן מייצג את כל היהודים ולא רק את הציונים. הקיצור, אתה צריך לטוע בראש של אנשים, וזה לקח לא רק לגבי גרמניה של אז, לטוע בראש של אנשים את ההרגשה שהם מותקפים, אתה צריך להסביר להם מי הוא הגורם שמתקיף אותך, למכור את זה בצורה מתאימה, בעזרת הפרסומת המתאימה, בתור public relations, יחסי ציבור מתאימים, ואתה תגיע אל הפתרונות הכי קיצוניים שיכולים להיות.
כמו שאמרת, זה לא נפל על טבולה רס, זאת אומרת, כנראה שהשנאה הפתולוגית ליהודים כן הייתה בליבותיהם של מי שהיה שם בעם הגרמני. זאת אומרת, זה לא ב-out of nowhere.
לא, ברור. יש לנו מסורת ארוכה מאוד של מיקום היהודים בתור גורם שהוא עוזר או מפריע או מסוכן. לא רק אצל הגרמנים. וזה דרך אגב היה אחד הדברים שעליהם היטלר הסתמך. הוא אמר, אנחנו בגרמניה גילינו שהם באמת האויב מספר אחד. אבל כל העולם בעצם יגלה את זה, אם הוא לא גילה את זה כבר עד עכשיו. והתפקיד שלנו הוא ללמד את העולם. שאם הם נלחמים נגד משהו, הם צריכים להבין מי האויב האמיתי שלהם. וזה היה גם חלק מההצלחה של המערכה נגד היהודים של גרמניה. איך אפשר להסביר את שיתוף הפעולה הנרחב של עמים במלאכת הרדיפה של היהודים, ואפילו ההשמדה שלהם? או אם נרחיק עד אמריקה, איך העובדה שהמערכה האנטישמית של גרמניה הנאצית לא הביאה את האמריקאים להתייצב נגד גרמניה הנאצית עד 1941. דהיינו, שש שנים יש שלטון נאצי, והאמריקאים אינם נוקטים בעצם מדיניות מובהקת אנטי-גרמנית. מתחילה המלחמה, אנחנו חוגגים 80 שנה לפרוץ המלחמה, מתחילה המלחמה, האמריקאים לא נמצאים בתוכה. האמריקאים מחכים למעלה משנתיים עד שהם ייכנסו למלחמה, והם לא נכנסים בגלל שהם אומרים, נעשה כאן מעשה נורא והיום של משטר גזעני, אלא מכיוון שהיטלר הכריז מלחמה על ארצות הברית בהזדמנות שבה היפנים התקיפו את ארצות הברית, אז ארצות הברית מגיבה, ומן הרגע הזה אמריקה מציגה את עצמה בתור לוחמת עיקשת נגד העקרונות.
אז איך אתה מסביר את זה שהאמריקאים לא פעלו למרות שהם ידעו ככל הנראה?
אנחנו חוזרים לאותה נקודה שממנה אתה יצאת. האנטישמיות, האיבה ליהודים, היא לא הייתה סיפור של גרמניה הנאצית בלבד. זה סיפור שגם מנחה את האמריקאים. ולכן גם תוך כדי המלחמה, גם כשהם נמצאים כבר בתוך המלחמה, הם נזהרים מאוד לא להדגיש את הנושא היהודי, כי אז אותם אלמנטים בחברה האמריקאית שאומרים המלחמה הזאת היא מלחמה יהודית, יקבלו רוח גבית. מה אנחנו נלחמים בשביל היהודים? ולכן הנושא הזה, אפילו אצל האויבים המובהקים של גרמניה הנאצית, היה נושא שלא היה באופן מובהק, מהופך למה שהגרמנים הנאצים עשו.
וואו, טוב, מרגיז אותי כל פעם מחדש כמובן. העניין הזה, בגרמניה עצמה היו קולות אחרים בתחילת המלחמה, כשעוד אולי חופש הביטוי לא הוכחד לגמרי? זאת אומרת, היו אנשים שהתנגדו למעשים. שוב, לגבי הפתרון הסופי, אנחנו נרצה לברר עד כמה באמת העם הגרמני ידע על הדברים האלה, כי חלק מהמעשים מוסתרו, אני משער.
ההתנגדות למשטר הנאצי היא נעלמה מהר מאוד. מהרגע שעלה היטלר לשלטון, לא לקח הרבה זמן, ו-80% מהעם פחות או יותר נסחפו עם השיטה. אם השאלה היא ספציפית לגבי הנושא היהודי, ההנחה כנראה הייתה אצל רוב האנשים שהנושא היהודי איננו הנושא המרכזי כרגע. הרי לא גירשו את היהודים מגרמניה כאשר עלו הנאצים לשלטון, אלא שצריך להצר את צעדיהם. הם יותר מדי חזקים בפוליטיקה, יותר מדי נמצאים בכלכלה, צריך להיאבק נגדם. וזה כנראה רוב האנשים היו מוכנים לקבל, כי הם ראו את היתרון. השאלה הבאה היא אם האנשים בגרמניה ברובם היו מוכנים לצעדים הכי קיצוניים נגד היהודים.
כן, אבל כמו שאמרת, באמת זה היה במין, זה לא היה בבת אחת. זאת אומרת, קודם כל הצרת צעדים, לאט לאט, סגירת עסקים, פגיעה בזכויות וכו'. זאת אומרת, זו הייתה תוכנית שלבים כזו.
אנחנו כבר הזכרנו מקודם שיש תמיד דו שיח כזה סגור.
כן, עם העם, נכון.
בין העם ובין המנהיג. היטלר ידע תמיד איפה הגבולות שלו. אני לא יכול לעשות את הדברים באופן קיצוני. ולכן גם כאשר הגיעו למה שנקרא המלחמה העולמית השנייה, האוכלוסייה היהודית בגרמניה נשארה בגרמניה. אלה שלא הצליחו לעזוב את גרמניה לפני כן, נשארו בגרמניה. הם במשך שנתיים חיו בגרמניה בתנאים קשים מאוד, אבל חיו בגרמניה. לא הייתה הצעה בפרוץ מלחמת העולם השנייה לחסל את יהודי גרמניה.
כן.
הרעיון הזה עדיין לא היה יכול להיות קביל, כי יהודים היו חלק מן החברה, היהודים היו חלק נשואים עם אנשים שהם לא יהודים. היית צריך להיזהר, והיטלר מאוד נזהר, רק בשלב מאוד מאוחר, דהיינו שנתיים אחרי פרוץ המלחמה, ואחרי שכבר התחילה המלחמה נגד ברית המועצות, העיזו להחליט בכלל לגרש את יהודי גרמניה למזרח. וגם אז לא אמרו, אנחנו מגרשים אותם אל מוות ודאי, אלא אנחנו מגרשים אותם כדי שלא יזיקו לנו כאן בבית, כדי שלא יתפסו לנו דירות בשעה שאחיהם מפציצים אותנו מן האוויר ופוגעים בדירות שלנו. ורק יותר מאוחר נוצרה, לפחות בשתיקה, הסכמה לגורל של היהודים אחרי הגירוש.
טוב, אנחנו אולי נסכם את החלק הזה באמצעות סיכום דמותות של היטלר. מדברים על גאונות, מדברים על טירוף, האם הדברים האלה דרים בכפיפה אחת, או שמדובר בפשוט מניפולטור שהיה במקום הנכון, כמובן הפוך מהמציאות עבורנו, בזמן שוב, נכון מבחינתם, איך אתה רואה את הדברים האלה?
גם השיגעון וגם הגאונות הם דברים יחסיים. ולכן אפשר לבוא ולומר על האדם הזה שהדרך שבה הוא הבין את התקופה, הבין את העם שלו, הבין את הראש גם של היריבים שלו, יש בה משום גאונות, אם רוצים להשתמש במונח הזה. ויש היסטוריון עכשיו שכתב ספר שלם על המרכזיות של המונח ג'ני של הגאונות אצלו. אפשר יחד עם זה לבוא ולומר באותה מידה של צדק שהפיקסציה של האדם הזה על דברים מסוימים שהם לא רציונליים, שהם לא עומדים במבחן של בדיקה מדעית, הופכת אותו באמת לאדם שמשוייך אל עולם המטורפים. ככל שהמלחמה התקרבה, האלמנט הזה של השיגעון, של הפיקסציה, נהיה יותר ויותר ברור. אדם שבא ואמר בהתחלת המלחמה, אנחנו אף פעם לא ניכנע. וכאשר התנאים הם כולם נגדך, אתה ממשיך לומר לא ניכנע, הוא נמצא כבר בתחום של הטירוף. כאשר אתה עוד מצרף לזה את האמירה, לא רק שאנחנו הרגנו את היהודים, אלא גם אם העם היהודי כולו, העם הגרמני כולו, ייכחד, זה מה שמגיע לו. כי הוא לא הוכיח את העליונות שלו בזמן המלחמה. אז אתה נמצא כבר במצב שאתה אומר, הפיקסציה היא כל כך מרחיקת לכת שזה שיגעון.
פעם ב... מתפרסמת כתבה שעוסקת בשאלה האם יש להיטלר שורשים יהודים. אתה מכיר את הכתבות האלה, התדירות שמופיעות פעם ב? בודקים, אולי, אמא שלו הייתה, אם וכו'. יש מין אובססיה להוכיח אולי את איזשהו קשר אבסורדי דווקא לעם היהודי.
האנטישמים תמיד מחפשים אצל היריבים שלהם את השורשים היהודיים כדי לעשות דיסקרדיטציה של מישהו. וההפך, אותו דבר. כאשר נלחמים באנטישמיות, אוהבים מאוד לגלות שהאדם שהוא כל כולו אנטישמי, יש לו שורשים. עכשיו, אני מכיר את זה היטב לגבי האדם שהמציא את המונח אנטישמיות, שגם חיפשו את השורשים האלה שלא קיימים. אצל היטלר ניסו למצוא את זה, מכיוון שהסיפור של המשפחה הוא מאוד מאוד מורכב. אבל עצם החיפוש הזה, שהוא כנראה לא מבוסס בכלל, הוא מעיד על כך שתורת הגזע הצליחה. כי אם אתה מנסה למצוא את השורשים הגזעיים היהודיים, כדי לבוא ולהדגיש שיש
להוכיח משהו, כן.
אתה שבוי בידיים של הגזענים.
מעניין. אוקיי, טלטלת אותנו. טוב, תודה מעומק הלב על הדברים בשלב הזה. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. בארצות הברית יותר מ-600 טיסות בוטלו, מרביתם בפלורידה, עקב התקרבות ההוריקן דוריאן לחופים. ממרכז ההוריקנים הלאומי בארצות הברית הודיעו הלילה שהסופה מוגדרת כמסכנת חיים, היא בקטגוריית 5, עם רוחות של 295 קמ"ש, ומושל קרוליינה הדרומית הורה על פינוי של 830 אלף איש. אנחנו לא נעסוק במה שקורה שם, אלא דווקא בסכנה שדוח של האום, או לפחות טיוטה של דוח של האום, מטריה בכל מה שקשור אליה. הדוח של האום עוסק בשאלה האם בקרוב האוקיינוסים ישטפו את ערי החוף ויטביעו את כולנו. ההתחממות הגלובלית עשויה לערער את יציבות הסביבה הימית, ולגרום להצפת ערי חוף ברחבי העולם. שוב, הסופה האמריקאית היא אחת מה... תולדות ככל הנראה, או לפחות ממשהו שזכה להעצמה, במרכאות זכה, כתוצאה מההתחממות הגלובלית. מדובר בטיוטת דוח של האום, שלפי הטיוטה הזו מאות מיליוני, לפי הדוח מאות מיליוני בני אדם יאלצו לברוח מהבתים שלהם בעקבות עליית פני הים. עוד מנזקי ההתחממות, כפי שעולה מהטיוטה של הדוח, סופות על, שהנה אנחנו כבר רואים אותן בארצות הברית, שעשויות לגרום לנזק של פי 100 ויותר ממה שקורה היום. על כל העניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם מי שכבר נמצא איתנו על הקו, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, חוקר האטמוספירה וחלל, פרופסור יואב יאיר, שלום לך.
שלום דודו, שלום למאזינים.
קודם כל, מה הקשר הפיזי בין שינוי האקלים לבין הצפת ערי החוף?
כן, יש שני דברים שמתרחשים בו זמנית, עם עליית הטמפרטורה של המים, הם פשוט מתפשטים ומתרחבים. קוראים לזה התפשטות תרמלית, כמו שאנחנו יודעים בפיזיקה, דברים שמחממים אותם, הנפח שלהם גדל, האוקיינוסים התחממו בממוצע במעלה, אז הנפח של המים פשוט גדל. דבר נוסף הוא כמובן, וזה אתה וגם המאזינים יודעים, העלייה הכוללת בטמפרטורה, בייחוד בקווי רוחב צפוניים, כיפת הקרח הארקטית, הקרחונים בגרינלנד, איסלנד ובמקומות אחרים בעולם, פשוט מפשירים במהירות, מה שגורם לעליית המפלס, משום שמים שהיו בעבר על היבשה, על הרים וקרחוני עד, פשוט מפשירים וזוגים חזרה אל האוקיינוסים ותורמים לעליית המפלס. המפלס בעשורים האחרונים עולה בקצב כמעט קבוע של 3-4 מילימטר בשנה, וזאת התפשטות שחלקה כאמור נובעת מהתחממות המים, וחלקה האחר בערך מחצית מההפשרה של הקרחונים. מה שמדאיג הוא כמובן שזה לא הולך להיעצר, כי אנחנו לא רואים מגמה של התקוררות או של כפייה מחדש של הקרחונים בכתבים, ולכן צריך להיערך לבאות. ותלוי באיזה תרחיש של שינוי אקלים אנחנו מסתכלים, הערכות עד אמצע המאה נעות בין חצי מטר, יחסית למצב היום, לעד יותר ממטר וחצי בסוף המאה, בשנת 2100.
אז רגע, לפני שנדבר על פתרונות אפשריים, זה רלוונטי גם לישראל?
הכל רלוונטי לישראל, אם כי בחומרה פחות גדולה כנראה, הים התיכון בסופו של דבר הוא כמעט כמו אמבטיה שהפקק שלה בגיברלטר, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, חוק כלים שלובים, כל האוקיינוסים יעלו, גם הים התיכון יעלה, ולכן גם חופי ישראל ייפגעו. עכשיו, אני רוצה להזכיר שזה הגובה כשהים שקט, כאשר תהיינה סופות, ויהיו משברים וגדלים, וגלים גבוהים ורוחות עזות, אז אתה מתחיל מנקודה הרבה יותר גבוהה, נגיד בחצי מטר, ואז תוסיף על זה גלים של 2-3 מטרים בעת סופות חורף חזקות במזרח הים התיכון, או בסופות אדירות שתהיינה באוקיינוסים האחרים, ותכף נדבר אולי על משהו מאוד אקטואלי, כי דוריאן, סופת ההוריקן הראשונה, מגיע לחופי פלורידה. זה בדיוק מה שחוששים ממנו כל המדענים, ולמעשה קובעי המדיניות, כי לחופי האוקיינוסים והימים ברחבי העולם שוכנים מאות מיליונים של בני אדם, והללו יצטרכו לנקוט עוד איזושהי פעולה, או פשוט, כמו שהמאמר שהתפרסם בסיינס לאחרונה, מציע פינוי מסודר והדרגתי של ערי החוף, פנימה אל תוך היבשה.
הבעיה עם שינוי האקלים היא לא בעיה חדשה, או כשמדברים על התוצאות הקשות שלה, לרוב מדברים על העתיד הקצת יותר רחוק. כאן אנחנו מדברים כבר על השלכה מאוד מאוד פרקטית, על איום מיידי, על סכנה מיידית. מה אפשר לעשות מול הסכנה הספציפית הזו?
אז תראה, יש ערים שנערכות כבר מלקחי העבר, מאותן סופות שפקדו אותן, טייפונים, הוריקנים, ובונות מה שנקרא קירות שערה, the storm wall, לעשות הגבהה מלאכותית של מעין מזח עם בטון מסיבי שבולם את החדירה של מי הים בעת סופות ואת העלייה ההדרגתית, גם אפילו במחזורים הטבעיים השגרתיים של גאות ושפל, יש כבר ערים שמוצפות. ראה למשל, פלורידה, מיאמי ביץ', מוצפת כשיש גאות גבוהה, כנ"ל ונציה, כנ"ל אלכסנדריה, שכנתנו מדרום, והדבר הזה הולך ולגבור, ובסופו של דבר, הפתרון הזה של בניית מחסמים וסחרים והגנות כמו איים מלאכותיים, רצועות של שוניות שתהיינה מעין מגן קדמי לפני עליית האוקיינוס, סופם להיכשל, זה יחזיק זמן מסוים, אולי יקנה לנו קצת 30, 40, 50 שנה, אבל בסופו של דבר הים עולה והים יחסה, כי הוא כיסה כבר בעבר, וזה מה שיקרה בעתיד. ואני חושב שסיידרס ושותפיו, זה מחברי המאמר בסיינס, מציעים הסתכלות, איך לומר, כלכלית, מדינית, אולי אפילו מפוקחת, שאומרת למקבלי ההחלטות, תקשיבו, תסתכלו 50 שנה קדימה, חצי מבוסטון, ניו יורק, מיאמי, לונדון ואמסטרדם, ערי חוף שונות, רוטרדם, סליחה, תהיינה בקו המים או אפילו מתחתיו. וזה דבר שדורש הערכות ולא ריצה בפניקה כשהמים יגיעו.
טוב, מעורר מחשבות על היבשת העבודה, אטלנטיס, אולי זה מה שקרה גם ליבשת ההיא.
שם אני חושב שזה היה יותר אירוע טקטוני, וגרם לאיזו שקיעה של אי, או לצונמי כביר שקבר אחריו את האזור. זה כנראה בים התיכון שלנו, לפי המסופר, כן, המיתולוגיות השונות. אני חושב שמה שגורם להתחיל להדליק את האורות האדומים אצל מקבלי ההחלטות, זה ההבנה, שזה אומנם 4 מילימטר לשנה, אבל זה הולך להיות 100 או 200 שנה רצוף. זה לא הולך להיפסק. אז אתה יכול להגיד, שאחרים יעשו את זה, זה לא בקדנציה שלי, יתקלו בזה הדורות הבאים, אבל זה ברור שזה לא נכון, כי צריך כבר עכשיו להיערך לזה ולתכנן לקראת זה. אני יכול להגיד שאפילו חברות ביטוח בדרום ארצות הברית מסרבות לבטח נדלן שהוא קרוב מדי לקו המים בפלורידה או בארצות במדינות אחרות, פשוט משום שהן מבינות שאין טעם לבטח את הנכסים האלה, כי הם יהרסו ויושמדו תוך 10-20 שנה. אז למה להשקיע כסף? כנ"ל בתשתיות. ויש היבט נוסף, דודו, וזה national security, הביטחון הלאומי. הרבה מאוד נכסים אסטרטגיים, רציפים של נמלים, בסיסי צוללות, בסיסי נוסעות מטוסים, כל הדברים האלה שיש בהם תשתיות עצומות שנבנו לאורך עשרות שנים, גם כן צריכים או להתפנות או לעבור בינוי מחודש ואדפטציה לעתיד, לגובה הגבוה יותר של מפלס האוקיינוסים 20 שנה מעכשיו, ואי אפשר להשאיר את זה, אתה יודע, לדורות הבאים. צריך להתחיל לעבוד על זה עכשיו.
תודה לך על הדברים האלה, פרופסור יואב יאיר. תודה רבה לך.
בשמחה, דודו, להתראות.
ועוד בעניין הזה, אבל מכיוון אחר. שימו לב, במוזיאון תל אביב לאומנות מוצגת בימים אלה תערוכה ששמה סולר גרילה. התערוכה עוסקת בדיוק בנושא הזה של שינוי האקלים, ובתערוכה מוצגים פתרונות יצירתיים להתמודדות עם ההשלכות הצפויות של ההתחממות הגלובלית, ואנחנו רוצים ללמוד על כמה מאותם פתרונות באמצעות שיחה, ככה אנחנו פועלים ברדיו, עם עוצרת התערוכה מאיה ויניצקי, עוצרת במחלקה לאדריכלות ועיצוב במוזיאון תל אביב לאומנות. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
לאומנות יש פתרונות להשלכות הצפויות של ההתחממות הגלובלית? אני לא מאמין.
לאומנות יש תגובות, אבל אנחנו מהמחלקה לאדריכלות ועיצוב, כך שהרבה מאוד מהפרויקטים שאנחנו מציגים, אוטופיים יותר ומעשיים יותר, מוצגים למעשה בתערוכה.
אז זה מאוד מסכן. אז מה קורה בתערוכה הזו?
התערוכה למעשה, אימצנו שני מונחים, ומונח אחד הוא עיר ככלי, ככלי אופטימלי למעשה להתמודדות עם שינוי אקלים באזור הגיאוגרפי של אותה עיר, דבר שהולך ומתרחש בימים אלו, ומוצגים למעשה 36-37 פרויקטים מרחבי העולם, שמתעסקים ביחס למיקום הגיאוגרפי בהיבטים שונים, בין אם זה מים ועליית מפלס מים או גשמים מרובים, או עניינים של זיהום אוויר, בנושאים כאלו.
אז רגע, אז מה אפשר לראות בתערוכה הזו?
בתערוכה הזו אפשר לראות מודלים של פרויקטים, כמו למשל העיר מסדר באבו דאבי, עיר שבעצם רוצה כולה לפעול על בסיס של אנרגיה סולארית למעשה, ללא שימוש בדלקים פוזיליים. ולמשל פרויקטים שבכלל מגיעים מסין, קבוצה בשם טורנסקייפ, שבכלל מתעסקת בעליית מפלס מים, ואיך אפשר לתת לקרקע לעשות את שלה בהיבטים של ספיחת מים.
טוב, זה לגמרי נשמע משהו שעשוי לפתוח את הראש, לאור מה שאנחנו מבינים, שעשוי לקרות כמובן.
בהחלט.
טוב, אז איך אפשר להגיע לתערוכה הזו? האם היא פתוחה לקהל הרחב?
התערוכה פתוחה לקהל הרחב, יש גם הרבה מאוד מודלים פיזיים שאפשר לבוא, לראות, אפילו לגעת או לשבת בתוכם. סרטים.
טוב, אני חושב שהדבר שהכי, סליחה שקטעתי אותך, אבל סקרן אותי כשקראתי על התערוכה הזו, היא מה שקוראים אצלכם עיר ספוגית.
עיר ספוג.
ספוג, מה זה אומר?
עיר ספוג כאיזשהו מונח שהרבה מהסינים למעשה החלו בו, אבל היום הרבה מאוד ערים בכל רחבי העולם משתמשים בגישה הזו, נגיד את זה ככה, ואפילו כאן בתל אביב באיזשהו אופן. למעשה בסוף אם חושבים על העיר שלנו, היא מכוסה ומכוסה ומכוסה, וזה לא משנה אם זה בטון או אספלט, אבל היא יותר מיועדת לגלגלים ופחות להולכים להולכים.
Okay.
ולמעשה מה שקורה שם בסין שהחלו את זה, ויש עשרות רבות של ערים שהיום נבנות שם כך, שבו ניתן לקרקע לעשות את שלה במובן הזה שגם היא יכולה לספוח את המים, מה שאומר שפחות נכסה אותה, או שנכסה אותה בחומרים שיכולים להיות סופיים, וגם מאפשרים לקרקע גם להוריד את הטמפרטורה של העיר. ולמעשה אנחנו מראים, בגלל שאנחנו גם רוצים תמיד להראות את הדברים במובן הפיזי שלהם, אז אנחנו ממש מראים איך זה נעשה. ואיזה מין תשתית וצמחייה יש שם. אולי דוגמה האחרונה מעניין לדבר עליה, על קופנהגן, שהמדרכות שם, שחלקן מחוררות, נראות מאוד פשוטות, אבל למעשה אלו עריכי אקלים, שלמעשה המים נכנסים לתוך אותו עריח, ומתחת יש בעצם מערכת שמנתבת את המים לכיוון צמחייה.
האמת שזה באמת מעורר מחשבה, כל העניין הזה של קרקע כמשהו שאמור לספוח, או באמת לספוג מים, ובאמת אולי אנחנו לא צריכים לאטום את הקרקע, מעניין. זה באמת לא חשבתי על העניין הזה. טוב, זה באמת מסקרן, אז איך אפשר להגיע אליכם?
לפי שעות הפתיחה של המוזיאון.
טוב, אנחנו מזמינים את הציבור להגיע לשם, כי באמת נשמע שהפתרונות שמוצגים בתערוכה הזו אכן מעוררי השראה, ואולי בסופו של דבר אנחנו נאלץ כן להתמודד עם ההתחממות הגלובלית, כמה שאנחנו נסים לדחות את הקץ בעניין הזה. תודה רבה לך, עוצרת במחלקה לאדריכלות ועיצוב במוזיאון תל אביב לאומנות, מאיה ויניצקי. תודה רבה לך.
תודה רבה, בוקר טוב.
טוב, הם מציגים עד 22 בפברואר, אז אתם כמובן מוזמנים להגיע, יש לכם 20 יום להנות מהתערוכה הזו במוזיאון תל אביב לאומנות. ואנחנו עוברים לקור ביולוגי, קור גרעיני אאוט, קור ביולוגי אין, ואנחנו מדברים על קור ביולוגי שבאמצעותו אפשר לגדל עצות, או בתוכו אפשר לגדל עצות, והוא עשוי להיות פתרון לבעיית התזונה העולמית. בעוד 30 שנה החקלאות העולמית תצטרך להאכיל 10 מיליארדי בני אדם, וכל זה תוך מינימום פגיעה בסביבה. אם בעבר חשבנו שההנדסה הגנטית היא תפתור את המצב, כנראה שלא ממש. איך עושים את זה? אנחנו נכיר את הקור הביולוגי לגידול עצות באמצעות דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
אז אנחנו נפסיק לאכול את הסטייקים, אני לא כי אני צמחוני, ונתרגל לאכול ספירולינה?
יכול להיות, יכול להיות. בגדול, אנחנו מדברים פה על, בכלל על עולם החקלאות. עולם החקלאות כיום מתמודד עם שתי בעיות עיקריות. אז בעיה אחת, כמו שאמרת, היא שאנחנו צריכים להכיל את אוכלוסיית העולם שרק הולכת וגדלה, וב-2050 צפויים להיות בעולם כ10 מיליארד בני אדם, עכשיו יש כ-7.7, זה קצב גידול מאוד מהיר, כמיליארד בני אדם נוספים כל 12-13 שנה, והנזק שנגרם הסביבה מהחקלאות עצמה, זה הבעיה השנייה שבעצם מנסים להתמודד איתה, נזק שכולל זיהום, זיהום של מקורות מים, זיהום קרקעות, דלדול של מקורות מים, פגיעה בקרקע ובפוריות שלה, פגיעה במגוון הביולוגי, פליטות גזי חממה, שכמו שאמרת, מזון מן החי מככב בתחום הזה, ובעצם מחפשים במשך הרבה מאוד שנים כל מיני פתרונות שונים על מנת לייצר עוד בחקלאות שלנו, פשוט להעלות את הייצור, ואנחנו מנסים, עוד בעיה בעצם, אנחנו מנסים לפגוע כמה שפחות בשטחים הפתוחים, כמה שפחות לצמצם עוד יותר את השטחים הפתוחים שחלקם שמורות טבע וחלקם שטחים פתוחים שפשוט לא עברו פיתוח, ולנסות להכיל את הצרכים של החקלאות בשטח שהוא קטן יותר. אז בעצם יש הרבה מאוד ניסיונות ודרכים לייצר חקלאות טובה יותר לסביבה, אם זה חקלאות אורגנית, שהיצרנות שלה היא יחסית נמוכה ליחידת שטח והמחיר גבוה, אם זה אגרו-אקולוגיה שדיברנו לפני חצי שנה, דיברנו עליה אצלך בתוכנית, שזה בעצם שימוש בכל מיני אלמנטים שחלקם מגיעים מתחום החקלאות האורגנית בחקלאות הקונבנציונלית, לדוגמה להשאיר צמחייה בשולי השדות או כן, בין שורות המטעים. ויש חוץ מזה עוד כל מיני דברים שהם נשתיים יותר, ניסיונות אחרים כמו לדוגמה לחקלאות אנכית, לגדל בהנגרים עם תאורה מלאכותית, כל מיני סוגים של גידולים חקלאיים, או הידרופוניקה או אירופוניקה, זה ממש שורשים שנמצאים בתוך המים או אפילו באוויר ומרססים עליהם רק את המים והנוטרנטים. אז יש כל מיני ניסיונות, וכאן בעצם חוקרים ניסו להתמודד עם שלושה אתגרים. האתגר הראשון בעצם הוא שמרבית המזון שלנו, ובעיקר המזון לבעלי חיים, מגיע מארבעה צמחים. מסויה, שהיא מכסה כ9% משטחי החקלאות, מאורז, שמכסה כ12%, ומתירס, שמכסה 14%, וחיטה 15%. זאת אומרת, כ50% משטחי החקלאות שלנו הם ארבעה גידולים, ובעצם המטרה כאן היא גם לגוון את הגידולים, וגם לספק מזון לבעלי חיים באופן שהוא יעיל מאוד. ואותם חוקרים, מה זה אותו קור ביולוגי, אותם חוקרים החליטו בעצם לשלב, לעשות שילוב של ארבע טכנולוגיות שונות, על מנת ליצור מערכת גידול שהיא ניטרלית, ניטרלית או אפילו שלילית בפליטות הפחמן שלה. זאת אומרת, במקום לפלוט פחמן דו-חמצני, כמו רוב אנשי החקלאות, היא בעצם היא או ניטרלית או קולטת אפילו פחמן דו-חמצני, יותר ממה שהיא משחררת. ונעשה פה בעצם שילוב בין מערכת תאורה, מערכת תאורה לד של אור מלאכותי, שאפשר כמובן לשלוט באורך היום המלאכותי ובעוצמת התאורה ובדיוק בטווח שרצוי לאותם צמחים, שילוב של אותה מערכת תאורה עם מערכת פוטוביו-ריאקטור לגידול עצות, זה מערכת בעצם סגורה, שכל התנאים בה מבוקרים לחלוטין, הטמפרטורה, הריכוז חמצן, הקצב זרימה, הכל מבוקר על ידי בעצם מחשבים ומנוהל בצורה מיטבית. ולאותם פוטוביו-ריאקטורים ותאורת לד שיתחו שני דברים. אחד, מערכת לקליטת ספיחת פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה. בעצם אנחנו, כשאנחנו מגדלים מצות, אנחנו רוצים להשאיר אותם בפחמן דו-חמצני כדי שנקבל קצב גידול מהיר יותר, ואותה מערכת סופחת, היא מסוגלת לספוח, שהיא בגודל מטר על מטר, מסוגלת לספוח 30 טון פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה, ובעצם הפילטר סופח, 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 מתמלא, ואז אנחנו מחממים אותו ל-100 מעלות, הוא משחרר את הפחמן הדו-חמצני, ואפשר לנצל אותו על מנת להזין את האצות. זה בעצם הנוטריאנט העיקרי שלהם.
עכשיו, האצות זה באמת משהו שעשוי להזין אותנו? אנחנו יודעים שמדברים על חרקים כמזון העתיד, גם אצות שמענו. זה באמת משהו שמכיל חלבונים, מכיל פחמימות? זאת אומרת, אנחנו יכולים להסתפק באצות, או זה משהו שעשוי להיות חלק משמעותי מהתזונה שלנו בעתיד?
אז זאת שאלה מצוינת, אני רק אשלים את המשפט האחרון לגבי המערכת. הדבר הרביעי, האלמנט הרביעי בעצם זה אנרגיה גיאותרמית. המערכת הזאת הוקמה באיסלנד, שם יש פעילות געשית ובעצם חום שנפלט מהקרקע, ובמקום לייצר קיטור מפחם ומשרפה של גז או כל דבר אחר, בעצם מייצרים את הקיטור ואת האנרגיה למערכת הזאת מאותו חום שיוצא מהקרקע, זה נקרא אנרגיה גיאותרמית. וכך בעצם המערכת לא פולטת, ביצור האנרגיה ובאנרגיה שהיא צורכת, היא לא פולטת פחמן דו-חמצני. עכשיו לגבי כל הנושא של חלבון ומקורות חלבון. אז באמת שמסתכלים קדימה, יש כל מיני מקורות חלבון שהם מנסים לפתח, אם זה כמו שאמרת חרקים, שאפילו חברה ישראלית שמגדלת חרגולים ו... במטרה לייצר מהם מוצר שהוא עם ריכוז חלבון מאוד גבוה. הם גם מאוד יעילים בעיבוד המזון שלהם, בכמה מזון שנותנים להם וכמה שמקבלים בחזרה בעצם. אבל אצות, יש מגוון סוגים של אצות, יש עשרות אלפי אצות שקיימות בעולם, מתוכם אנחנו יודעים לגדל באופן מסחרי בין 10-15, והמוכרות ביותר, לדוגמה ספירולינה, אבל גם כלורלה ונאנו כלורופציץ ואחרות, כל אחת יש לה את הבונוס שלה. לדוגמה, ספירולינה אפשר להגיע עד 60-70% חלבון בתחולת ה...
וואו, זה המון! אין הרבה מוצרים כאלה, וואו.
נכון. וכלורלה באזור ה-50% חלבון, ונאנו כלורופציץ לדוגמה זה מקור מצוין לחומצות שומן אומגה 3 מן הצומח. אז אפשר לגדל, לעשות שילובים של כל מיני מינים של אצות. אנחנו יכולים להפיק מהם אנטי-אוקסידנטים, חומרים שטובים גם לתחום הקוסמטיקה, לתחום תוספי התזונה, אפילו לספורטאים שנמצאים באטימות גבוהה, וכמובן חלבונים, שומנים איכותיים, שומנים איכותיים כמו אומגה 3 ואומגה 6, ובעצם אנחנו יודעים היום שזה תחום שהוא מתפתח בקצב מאוד מהיר גם כאן בישראל, וייתכן מאוד שבתוך עשור או שניים יהיה לו נתח משמעותי בייצור המזון לבני אדם, או ההשערה של מזון לבני אדם בערכים תזונתיים, וכמובן גם לייצור מזון לבעלי חיים, ששם בעצם אנחנו נמשיך לאכול בעלי חיים, אנחנו נצטרך להאכיל אותם בדרך יעילה הרבה יותר מאשר אנחנו עושים היום.
טוב, תודה לך על השיחה הזו. דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, ראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה לך.
תודה לכם, ויום טוב.
ואנחנו עוברים אל השאלה, מדוע אנשים לא החלטיים? אולי נענה על שאלה אחרת? לא, נענה על השאלה הזו. לפי מחקר שפורסם ב-PNAS, ההתנהגות הלא עקבית שלנו מוסברת בחלקה על ידי מה שהמוח שלנו עושה כשאנחנו לא עושים כלום. מיד נבין את המשפט המוזר הזה. שלום לדוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. שלום לך.
בוקר אור, דודו.
למה אנחנו לא החלטים? כי אנחנו בני אדם, נשמע שאנחנו לא יצורים רציונליים, אנחנו קוקוז.
כן, אנחנו, יש תמיד את החלקיק האנושי הזה.
כן.
קודם כל, אני חושבת שהמציאות היא כמובן לא החלטית. זה משפט קצת מוזר, אבל המציאות סביבנו מאוד משתנה. יש בה תמיד מרכיב לא ודאי, של חוסר ודאות, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו למציאות הזו, וזה דרך אגב אחד ההסברים של החוקרים לממצאים מהמחקר המעניין הזה שפורסם ממש לפני מספר ימים. והחוקרים הללו מוצאים ש... תנודות ספונטניות שמתרחשות במוח שלנו, ולמה הכוונה בתנודות ספונטניות? הכוונה היא לכך שכשאנחנו לא עסוקים בשום מטלה, אנחנו לא מעניקים תשומת לב לשום דבר, אנחנו יכולים לשכב במיטה, לעצום עיניים, לא לשמוע שום דבר, ששום דבר לא ייגע בנו, פשוט לשכב ולא לעשות כלום, כביכול. המוח שלנו עדיין עובד, ואפילו קודח, זאת אומרת, עדיין מציג פעילות מאוד מאוד מרשימה.
מה המוח עושה בזמן מנוחתנו?
אתה יודע, זה נורא מעניין, יש לזה כל מיני השערות. אחת באמת מההשערות זה שדווקא בזמן הזה מתחילה לפעול איזושהי מערכת שאנחנו קוראים לה דיפולט, מערכת סוג של עובדת במצבים של בלית ברירה, כן? הדיפולט שלנו, דיפולט מוד נטוורק, כל מיני רשתות נוירונים שמתחילות לפעול דווקא במצב שאנחנו לא עסוקים בכלום. ואחת ההשערות זה שהן מתעסקות בכל מה שקשור לזרם תודעתי פנימי. היכולת שלנו לגבש דימוי עצמי, היכולת שלנו להבין מי אנחנו, היכולת שלנו לחשוב.
אנחנו חופרים לעצמנו.
כן, גם כשאנחנו נחים. כן. המוח לעולם לא נח.
וואו.
אנחנו רק חושבים כך.
הייתי בטוח שזו בעיה פרטית שלי, הדבר הזה.
לא, אתה בסדר גמור, תופעה מאוד אנושית, מאוד נורמטיבית, ומעידה על פעילות תקינה לגמרי במוח, המוח שלנו לא נח לרגע. מה שמעניין במחקר הזה, זה שהחוקרים מתמקדים בחלק מאוד מסוים במוח, שמאוד מעורב בקבלת החלטות, ובעיקר בקבלת החלטות שיש בהן סיכון, הימור שעלול גם להיות מסוכן. המסלולים הללו הם מסלולים שמעבירים בתוכם כימיקל שאולי חלק מהמאזינים וגם אתה שמעתם עליו שעונה לשם דופמין.
כן.
זהו כימיקל שמעורב בהרבה מאוד תהליכים גם שקשורים למצבי רוח, לרגשות, בעיקר עונג ומוטיבציה, אבל הוא גם קשור ביכולות נוספות כמו למשל קבלת החלטות. ומה שהם מוצאים, כמעט מעל 40 נבדקים, הם שמים אותם בתוך סורק MRI והם מבקשים מהם לא לעשות כלום, פשוט לשכב ולא לעשות שום דבר, זאת אומרת לחשוב על מה שהם רוצים, לעשות מה שהם רוצים, אבל לעצום עיניים, לא נותנים להם שום מטלה, והם מחכים למצבים שבהם המערכת הזו תייצר כמות מאוד גבוהה או מאוד נמוכה של דופמין. התנודות הללו מובילות למצבים האלה שבבת אחת מופרש הרבה מאוד דופמין או מעט מאוד דופמין. ובשני המצבים הללו הם מציגים להם אפשרות של הימור. ההימור הבטוח זה לזכות בסכום כסף ממש קטן וודאי, וההימור המסוכן יותר זה הימור שבאמת הם נוטלים או לזכות בסכום גדול של כסף או לא לזכות בכלל. כלומר לא לקבל שום סכום של כסף, שום פרס, שזה כמובן החלטה שיש בה יותר סיכון. והם מוצאים שכשדווקא כשרמת הדופמין היא נמוכה מאוד, יש לנו יותר נטייה לבחור בנטילת סיכון. זאת אומרת, כל הנבדקים בלי יוצא מן הכלל נטו יותר להמר על האפשרות של לזכות בהרבה מאוד או לא לזכות בכלל, דווקא כשרמת הדופמין היא נמוכה. עכשיו, זה מאוד מעניין. הם לא ראו את זה כשרמת הדופמין הייתה גבוהה.
זה מדהים שזה משפיע באמת על ההחלטות שלנו או על תפיסת המציאות שלנו, רמת הדופמין במוח.
כן, אתה יודע, תפיסת המציאות שלנו בכלל מאוד קשורה לרגשות שלנו, והיא לא דווקא רציונלית, היא מאוד מאוד סובייקטיבית, אבל אני חושבת שיכול להיות שיש בזה באמת הסבר של הצורך שלנו בריגוש, כי כשרמת הדופמין היא גבוהה, אנחנו בעונג, אנחנו מרגישים במוטיבציה, בגמול, באופוריה, ודווקא כשהדופמין נמוך, אנחנו זקוקים לאיזשהו ריגוש, לאיזשהו, אתה יודע, איזושהי תחושת עונג פנימית, ואנחנו מחורים לזה, אנחנו מנסים לשחזר את זה כל הזמן, וההימור מעניק לנו את זה.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך, דוקטור קרן בן יצחק, תודה לך.
תודה לכם.
ואנחנו נסיים את השידור הזה. תודה רבה לפרופסור משה צימרמן, מומחה להיסטוריה גרמנית מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. תודה לך.
תודה רבה לכם, ויום נעים.
ואנחנו מסיימים כאן. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר. תודה רבה לתמיר צוברי, ליגאל שפירא שמלווה אותנו. מחר תוכנית חדשה בשידור חי, מבזק גואל. תודה.